ברוכים הבאים לווילד קארד, פודקאסט פנטזי פרמייר ליג. שבועיים שלמים חיכינו וציפינו לחזרת הליגה, רק בשביל לקבל מחזור של התרסקויות וקביעות מכל כיוון. הקונצרט של דה זרבי הופיע גם בתיאטרון החלומות, הרכבת של סון ומדיסון נעצרה בתחנת שפילד, לא לפני שרישרליסון המושמץ שבר את המחסום, מחזיקי צ'לסי ניצחו בעיקר בסטנגה, או אם הם הלכו על המגנים הזולים, פחות צ'ילואל, מליברפול ניקח בעיקר את שף סלח, וסיטי היא סיטי. אלוורז נתן, אלנד המשיך להחמיץ, ודוקו וברנרדו היו שם הפעם בשביל להשלים. אנחנו כאן, כמו בכל מחזור, בשביל לסכם, לנתח ולצלול לכל מה שהיה לנו במשחקי המחזור החמישי, מחזור שהותיר צלקות עם ספסולים ובלנקים בכל רחבי הטמפלייט, לצד הזדמנויות מפתיעות ודברים שאולי אפשר לקחת להמשך. אז בואו נצא לדרך. ותחילה נציג את הפאנל האיכותי. אלעד במחזור מביש, הרז את האישה והילד וברח במהלך החג לחופשה בחול, בכדי להימנע מלתת את הדין על המחזור המחפיר שלו. ובמקומו, בהופעת בכורה, גויס אדם שהצליח אפילו להתעלות ולייצר מחזור חלש אף יותר, שהוביל ללחוצה מוקדמת על כפתור הווילד קארד. נדבר על זה. רואי שמש, מה שלומך?
תשמע, קודם כל כבוד גדול להיות פה. כיף, כמאזין קבוע, ככה שיש לי את הכבוד להתארח. לגבי שלומי, מבחינת בריאות בסדר, מבחינת פנטזי פחות. מהשבועות האלה שאתה אומר לעצמך, מה אני צריך את הדבר הזה בחיים שלי?
אבל איזה כיף זה.
מה זה כיף? אוף, נמאס לי כבר. איזה דבר.
איזה משחק שורף. אוקיי, אז בוא נתחיל מההתחלה, וניגע באמת בדברים האלה. תספר לנו איך עבר עליך סוף השבוע האחרון.
אז באמת ככה, פתחתי את הסופה שביום חמישי, שהתגלה לי לייט בלומר, התגלה לי COVID-19.
פעם ראשונה?
לא, אבל עדיין, אמנם לא השפיע לי על הבריאות, אבל עדיין חיובי, מה שספסל אותי לבית, לספה, ואני אומר, חלום, לא צריך להתעסק עם חג, עניינים, יש לי שבת פנטזי, יושב על הספה, מבסוט, עם האפליקציה פתוחה, יאללה, בוא נתחיל, וממשחק למשחק, זה רק ידרדר. אם זה התחיל עם... כמובן שחקן שהכנסתי עכשיו למחזור הזה, דרווין, ב2.5 לפתוח את המחזור. ב1.5 אני מגלה כמובן שהוא לא בהרכב. ככה התחילה השבת. והמשיכה אחרי זה עם שאר מפולות של אנרי שנפצע, וצ'ילואל כמובן שלא עלה, וסון שנכנס עם סרט על היד ובחר לא לשחזר את ההופעה האדירה שלו משבוע שעבר. בקיצור, מחזור שהסתכם ב-33 נקודות, תוסיף לזה מינוס 4, 29 נקודות שלא מביאות אותי לשום מקום, חוץ מללחוץ על הווילד קארד ולהבין שאוקיי, חייב להתחיל לחשב מסלול מחדש ולהבין איך אנחנו יוצאים מפה יותר טובים.
אז הווילד קארד לחוץ ואתה עוקב אחרי המחירים, שינויים?
שינויים, מחירים, ליגת אלופות, כן.
אוקיי, זה נדבר גם על זה, על איך באמת אנחנו נערכים למי שנשרף עד כדי כך במחזור הזה עד שהחליט ללחוץ על הווילד קארד, ואיך אנחנו מטרגטים לקראת המחזורים הקרובים. אני אסכם בקצרה את המחזור שעבר עליי, מחזור לא מדהים, אני חושב שפחות חושך מהשריפות שראינו קורות.
אני חושב שאם במחזור הזה אתם מעל הממוצע, אתם יכולים להגיד ברוך השם, תודה לאל, ושעברתם את השריפה הזאת בלי קביעות.
בדיוק, אני חושב שזה סוג המחזורים שמי שהעלה את הממוצע זה הקבוצות המתות.
בדיוק.
אם נשכח לך שם סלח וגוסטו מי לא יודע ממתי, או דאבל הגנה ניוקאסל שחשבת שזה רעיון טוב בתחילת העונה, ואמרת,
טריפיירים.
נשרוף את הכל, אז אני כן מעל הממוצע, הכללי, 46 נקודות, שהגיעו בעיקר בזכות חוליאן אלוורז,
אלוף העולם.
אלוף העולם, כמו שרואי שמש אוהב להגיד, שנמצא כאן לידי, וגבריאל, שעדיין נשאר אצלי, והביא את הקלין שיט, חוץ מזה, כמעט וכלום, טרנר בשער, צ'ילואל אפס, הוא דוגי, סאקה בישול, ווטקינס בישול, קפטן אלנד עם שער בלבד, רשפורד עם ברוימו ומדיסון עם בלנקים, שם אותי על 46 נקודות, ואני גלגלתי חילוף לקראת המחזור הזה, אז יש לי שני חילופים למחזור הבא, אנחנו ניגע בהמשך גם באיך אני, בלי הווילד קארד, מסתכל קצת על ההמשך, ומה אני מתכנן לעשות עם שני החילופים הללו, אבל בואו, כמו בכל מחזור, נעשה סקירה יסודית של כל המשחקים שהיינו במחזור החמישי והקשה הזה, אבל היה לנו שם כמה משחקי כדורגל מאוד מעניים, ולא מעט דברים שאפשר לקחת מהם לטובת הפנטזי. אז אנחנו מתחילים, ואנחנו מתחילים עם אלופת אירופה, אלופת אנגליה, אלופה של הכל, מנצ'סטר סיטי, התארחה אצל ווסטהאם ביום שבת בחמש אחר הצהריים, הגיע למשחק הראשון הקשה, באמת נקרא לזה?
אפשר להגיד.
על ניוקאסל בבית, אבל ווסטהאם עם הפתיחה שלה ועם איך שהיא נראית, אסטדיון קשה, הרגיש שבאמת יכול להיות פה מוקש רציני לסיטי, וזה לא התחיל כמו שהם קיוו, עם שער פיגור במחצית הראשונה של ג'יימס וורד פראוס, בדקה 36, מחצית השנייה הייתה אופרה אחרת לגמרי, סיטי השתלטה למשחק, דוקו וסילבה כבשו מבישולים של אלוורז, ואלן בסופו של דבר מצא את הרשת, כדי לתת את התרומה הצנועה שלו לקראת הסיום 3-1, עוד משחק קל יחסית לסיטי, ובואו נדבר על המשחק. אתה, מה יש לך לומר על מנצ'סטר סיטי?
טוב, אז מנצ'סטר סיטי, מנצ'סטר סיטי, זה נראה ששום דבר לא הולך לעצור את הרכבת הזאת. היא דוהרת לעבר אליפות שנייה, כמו שאני רואה את זה. אני האמת לפני המשחק הנחתי שכן, אני רואה פה הפתעה, הפתעה ברמת הסיטי זה לא מנצחת, כן? אני הנחתי שהיא אולי פה תאבד את הנקודות הראשונות לעונה, אבל זה לא קרה, למרות הפיגור. ולא רק שזה לא קרה, זה כמו שאיתי פה אמר לפני רגע, זה יכל להיגמר הרבה 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 יותר גבוה. אלנד, אנחנו מדברים פה על XG של למעלה מ-2.5, שזה מספר נדיר לשחקן, לא לקבוצה. מחמצות מסמרות שיער, אבל אני רוצה כן להיכנס לרמת השחקנים. ואי אפשר לא להתחיל מהדבר הכי לוהט, בטח שאנחנו אחרי ההופעה שלו גם אתמול.
בדיוק, אנחנו מקליטים ביום רביעי, יום אחרי תצוגת הענק של עומרי גלאזר, שזכה לתשבוכות בכל רחבי אירופה. אנחנו מדברים על המשחק של סיטי נגד הכוכב האדום, וההופעה של חוליאן אלוורז.
בכל מקום. חוליאן אלוורז פשוט בכל מקום, הוא כאילו דה בריינה שפשוט רוצה גם ללכת ולתת שערים, הוא על הנייחים, אתמול דיברתי עם חבר באמצע המשחק ואמרתי, כשאתה מסתכל עליו באופן יבש, מול פודן לצורך העניין, הטכניקה של הכדור של פודן כנראה יותר טובה משל אלוורז, אבל יש פה משהו באינטליגנציית משחק של אלוורז, בחרמנות אנחנו אוהבים לקרוא לזה, בשילוב שלו עם אלנד, באופן שהוא בא מאחורה, וצריך גם לתת קרדיט גדול למה שפאפ הצליח להוציא מהדבר הזה. זה פשוט מרשים לראות את הדבר הזה כל פעם מחדש.
בדיוק, אנחנו רואים את אלוורז מתופקד, בעצם הוא כאילו נכנס לתפקיד של דה בריינה, אבל הוא לא ממש עושה את התפקיד של דה בריינה, הוא נמצא הרבה הרבה יותר קדמי, באמת מעין סוג של חלוץ מצטרף, זה לא, סיטי לא משחק את 4-4-2, אבל אפשר ממש לראות את ארלינג אלנד ואלוורז בתור החלוצים, כאשר אלוורז הוא החלוץ המצטרף, והוא באמת, אנחנו מדברים על זה מחזור אחרי מחזור, הוא פשוט שם כדי לאכול את כל מה שנשאר מאלנד,
ולתת לו את מה שהוא
צריך. ולתת לו את מה שהוא צריך, ולתת לאריה גם לאכול. כל הקבוצה עוזרת לאלנד להשיג את המזון שלו, אבל גם אחרי זה נשאר עוד המון אוכל לטרוף, אז אנחנו רואים אותו גם בהצטרפויות, גם במשחק הזה, יותר אפילו, לוקח אחורה ומנהל את המשחק ומכניס את הכדורים, לראיה שני הבישולים שלו, הגיעו מחוץ לרחבה, עם הכנסות כדורים לתוך הרחבה, בצורה מאוד מאוד חכמה. הזכרת את זה בנגיעה, וזה, אני ממש יכול להתחבר לזה דבר שעוד יותר תורם לו לאותו נכס פנטזי, זה באמת המצבים הנייחים. במשחק הזה, וגם במשחק בליגת העופות, ראינו שהוא משתלט על הכדורים הנייחים, מרים קרנות, בועט בעיטות חופשיות, מרים את הכדורים החופשיים.
בעיטה חופשית אדירה הייתה שם.
בעיטה חופשית אדירה לקורה. איך רציתי שזה ייכנס, יא אללה. אז חוליאן אלוורז, אנחנו רואים כבר שהוא so far most transferred in השבוע, באמת מתחיל להרגיש כמו נכס שאי אפשר להתעלם ממנו ואי אפשר שלא יהיה לך אותו.
בטח ובטח במחיר וביחסית מצוקת החלוצים שקיימת במשחק.
בדיוק, זה דברים שנגענו בהם, אז אני הכנסתי אותו לפני שני מחזורים, אני מאושר מזה, ועכשיו אני כבר קולט שהולכים להצטרף אליי לא מעט מאמנים, אז נאלץ למצוא את הדיפרנציאל הבא. אבל כשאנחנו מדברים על אלוורז ועל נכסים סיטי, נניח רגע את אלן ואת האירוע, את המשחק הזה בצד, נדבר על זה עוד רגע, אנחנו חשוב שנתייחס שוב לפיל פורדן, שבנקודת ההחלטה שהייתה לפני שבועיים, שלושה שבועות, משהו כזה, שהבנו שסיטי הולכת לדרוס, ולא מספיק רק אלן, אנחנו צריכים את העוד שחקן התקפה שם, רוב המאמנים, והלכו ובחרו ואמרו פיל פודן, בשני מחזורים הראשונים, אני זוכר שזה היה, הסתכלו עליו ואמרו, הוא הקבוצה, הוא נראה מדהים, היה לו את המשחק נגד שפילד שהוא עלה מהספסל, ובשלוש דקות על המגרש ייצר כמות מצבים של משחק שלם, ואנחנו רואים שמאז המשחק הראול מול שפילד, הוא מעט יותר מתקשה, פחות מייצר, פחות נמצא באזורים מסוכנים, וקצת מדאיג, עבור המחזיקים שלו.
מדהיג מאוד.
אתה מחזיק אותו.
אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, זה במה שהטלת המטבע שהייתה אי שם לפני שפילד, או אפילו מחזור לפני, שאמרתי אלוורז או פודן, אלוורז או פודן, יש את ההחלטות האלה בעונה, המטבע נפל על הצד הלא נכון, ובאמת מאז אני איתו, כי באמת, עם כל הכבוד שהוא לא פוגע, יש חילופים יותר דחופים, ועדיין היו לו משחקים יחסית נוחים, אבל הוא באמת, הוא שם מבחינת ההתקפות, אבל הוא לא שם מבחינת התקפות פנטזי. הוא כאילו מעורב בלא מעט התקפות, אבל לא ברגעים המכריעים, לא במסירה לגול או בביתה. ולפנטזי זה פשוט לא מספיק. בטח ובטח שיש לנו אלטרנטיבה לקישור, הרבה שחקנים אלטרנטיביים, ושיש לנו אלטרנטיבה בסיטי שעונה לשם אלוורז. אבל אני אכווין אותך לשחקן שאתה הכי אוהב בליגה האנגלית.
כנראה בעולם.
כנראה בעולם.
אחרי קריסטיאנו. עדיין פעיל.
אני חושב שכבר אי אפשר להתעלם מהתופעה שנקראת רודרי.
אז רודרי. בפינתנו הקבועה, רודרי במשחקי סיטי. איזה שחקן, איזה משחק. קיבל את הציון הסטטיסטי הכי גבוה בקבוצה, למרות שלא היה מעורב באף אחד מהשערים, באופן ישיר,
נכון.
שער ומישול, אבל זה פשוט העבודה שהוא עושה על המגרש, אנחנו תכף ניגע גם מה קרה בליגת אלופות, אבל בוא נתחיל גם במשחק נגד ווסטהאם, חמישה איומים לשער, זה המון, שוב, שני רק לאלן בקבוצה, שוב נזכיר את האחוזי דיוק במסירות, 113 מסירות מוצלחות מתוך 116, שליטה פנומנלית בקצב של המשחק, אחר בנגיעות בכדור, מיותר לציין, ארבע מסירות מפתח, שני מצבים גדולים שיצר, שניהם לאלן, שניהם מוחמצו בענק, נקרא לזה, לא היה חסר שום דבר כדי שיסיים עם בישול, לפחות. הוא מדהים, ואני אוהב אותו, ותעזור לי ליישב את הדבר הזה, למה אני עדיין לא מצליח לקרוא לו נכס פנטזי?
דבר ראשון, זה מין קיבעון שיש לנו בראש, קיבעון, קיבעון, קיבעון מימים ימימה, אנחנו לא הולכים לקשרים אמצע סלש דפנסיביים, אנחנו פשוט לא עושים את זה, כי פנטזית זה לא נכון. אבל, וזה אבל גדול, רודרי של העונה, ואפשר להגיד מאמצע סוף עונה שעברה, הוא רודרי אחר, רואים ממנו כאילו פאפ אומר לו, שומע? אל תתבייש, לך קדימה, זה קרה איפשהו מתי שהשתנה מערך וסטונס הפך להיות קשר, חצי קשר, וכאילו שחרר את רודרי לצאת קדימה, ורודרי מתגלה עם בעיטה אדירה מכל טווח שהוא, בימין, בשמאל, בחצי גמר ליגת אלופות מול ביירן, שזה היה הדבר היחיד שהצליח להוציא שם את משהו מהפקעת הזאת, ופשוט אי אפשר להתעלם מהדבר הזה. עכשיו, בוא נוסיף לזה שאנחנו עדיין מדברים על סיטי, ושבימים כתיקונם, שכולם קשירים, הוא כנראה יחד עם אדרסון ואלנד, השחקן היחיד שנעול בהרכב ל-90 דקות, אני לא רואה את קובצ'יץ' נוגס לו בדקות, ואני חושב, אם אני צריך עכשיו לחשוב ולאמר על פני עונה שלמה, אני מאמין שרודרי יהיה בטופ 4-5 פוינטס בסיטי בוודאות.
אז אני אשאל אותך שאלה כזאת. כן. אתה כרגע עם וולדקארד לחוץ, רודרי, אופציה?
זו שאלה מצוינת. זו אופציה שעוברת בראש, אבל אני חושב שאנחנו באופן כללי בעונה, שאני לא זוכר, אני משחק בפנטזי כבר קרוב לנראה לי חמש עונות, כן, זו העונה החמישית שלי, ואני לא חושב שהיה לי עונה עם כזאת ורסטיליות, עם כזה מבחר עצום, במיוחד בקישור. אתה פותח את זה בווילד קארד ואתה לא מבין, אתה נכנס ואתה בא לך לסיים הדבר הזה, אתה מוקף מקשרים מכל עבר, ומחירים אטרקטיביים לחלוטין, ואתה אומר, אוקיי, אני מחזיק שני נכסים של סיטי שהבנו, כבר דיברנו על זה, אלנד כמובן אין מה לדבר, ואלוורז, שגם הבנו שבטח ובמחיר שלו שצריך להחזיק. אני חושב שלהחזיק שלושה שחקנים מאותה קבוצה, שאף אחד מהם לא הגנה, זה די לדרוך על הבעונות של עצמך, כי אין מה לעשות, בסופו של דבר שאני מסתכל על גול, רק שניים יכולים להיות שותפים בו, וברגע שיש לך שלושה שחקנים שהריטרן הוא בעיקר התקפי, או רק התקפי, כי הם לא יכולים להביא לנו קלין שיט, אז אתה אוטומטית כאילו מבטיח לעצמך שלא תהיה התפוצצות. ומה אנחנו אם לא שם בשביל ההתפוצצות?
בדיוק, זה מה שאנחנו מחפשים תמיד. אני מסכים איתך, סבצ'יק. רודרי, שחקן כדורגל הוא חוויה פנטזית, הוא גם די משהו, אתה אמרת, יכול לסיים טופ 4 מהקשרים, זה נראה לי קצת...
לא, טופ 4 פוינטס במנצ'סטר סיטי.
במנצ'סטר סיטי, זה גם אימור מכובד, שאנחנו נראה לאורך הזמן להתממש. אני עדיין קשה לי, אני אוהב אותו כל כך, ופשוט נהנה לראות את השורה הסטטיסטית שלו בסוף משחק, לראות את כל מה שהוא עושה, את כל איפה שהוא נמצא, כי הוא בכל מקום, ולכינוח קיבלנו במשחק אתמול נגד הכוכב את השער הפנומנלי הזה.
איזה רכות, איזה טיול, איזה אימון.
מדהים, מדהים, אפילו גלאזר לא יכל עליו. אז עוד סיטי, אנחנו לא ניגע באלן את המספרים, אני מניח שראיתם קיות בכל מקום, 9 ביתות בתוך הרחבה, 5 ביג צ'אנס שהוא החמיץ. אני אעזור לכם, אתם לא תוציאו אותו בגלל זה. גם אני לא, ואנחנו גם נמשיך לקפטן אותו, אבל אתם יודעים מה? אולי שווה להתחיל לראות האם קורה פה משהו, יש איזה חריקה, כי אנחנו לא רגילים לראות את אלן מחמיץ כל כך הרבה. בעונה שעברה אנחנו ראינו אותו מפקיע מכל אפשרות, מכל כיוון, לא מצליח לחמיץ, בעונה אנחנו רואים אותו קצת מתקשה, וזה מתסכל אותו, במיוחד בלט נגד הכוכב. אם שוב אנחנו בסיטי יש לנו את האפשרות לנצל את המדגם גם של המשחק מול הכוכב כדי לקחת קצת מידע, גם נגד הכוכב הוא היה מאוד מתוסכל, מאוד התקשה, אבל זה אלן ואנחנו נמשיך איתו. אז אנחנו נעבור לקבוצה שהפסידה, ונעבור עליה בקצרה, כי בגדול למרות שהחזיקה את סיטי לחוצה מחצית שלמה וסיימה ביתרון כמו הכוכב, ווסטאם לא הייתה במשחק מספיק טוב מהצד שלה, ניסתה להקוץ, הצליחה, אחרי זה בחצי השני קצת התפרקה ונפלה. אז בוא נדבר בגדול על שני השחקנים המרכזיים, הנכסים. הראשון החזיר, השני פחות, ג'רוד בואן היה באזורים פחות מסוכנים, באופן טבעי ווסטאם מאוד התקשתה. כן ראוי לציין את המהלך שלו בגול של ווסטאם,
שחרור הלחץ
והמסירה לצופל שבישל לוורד פראוס. ג'רוד בואן שחקן מהמם, אתה הלכת איתו במשחק הזה.
הוא היה אצלי עוד ממחזור הקודם מול לוטון, ונשאר למשחק הזה, כי באמת האמנתי שאם ווסטאם באמת יכבוש, או יכולה לכבוש במשחק הזה, האמנתי שבואן יהיה מעורב. הוא היה מעורב, לצערי,
לא בידי.
בדיוק. אבל כמו שאתה אומר, אני חושב שבגדול לנתח קבוצה מול סיטי, זה פשוט לא פייר. וזה לא המנח הטבעי שלה, זה לא המצב הטבעי שלה, זה לא המספרים הרגילים של הקבוצות מול סיטי. אז כמובן שהכל פה בערבון מוגבל, אבל כמו שאתה אומר, באמת יש להם שני נכסים מרכזיים שהם ג'רוד בואן, שאני לגמרי מבין כל מי שמחזיק או רוצה להחזיק, או אני לא אבין אנשים שרוצים למכור אותו כרגע. הוא עדיין טופ 5 נקודות בפנטזיה העונה, צפוי להחזיר, ווסטאם נראית נהדר, אבל כן אני רוצה לדבר דווקא על הנכס השני,
וורד פראוס,
שאני חושב שהוא היחיד בפנטזיה העונה שלא
החזיר כל משחק.
כן, הוא היחיד.
הוא והאווני,
אוקיי. אז באמת הוא מחזיר כל משחק, ואיתי מקודם סבת תשומת ליבי למיקומים ולעניינים בנוגע לשחקן הזה, ורואים שזה לא אותו שחקן של סאות'המפטון. אנחנו כאילו מצולקים מוורד פראוס מסאות'המפטון, שאמרנו יאללה, זה שאתה באמצע סוף עונה רוצה אולי להפתיע, כי הבן אדם מכונה בחופשיות ובקרנות, זאת אומרת אולי הוא יביא לי איזה שער ובישול, אבל זה לא אותו בן אדם. פה יש בן אדם שהוא לגמרי לגמרי מחזיר ממשחק שוטף, רק לראות את הגול שלו מול סיטי, זה הבנה שאוקיי, הוא קורא שם משהו אחר. דג ברחבה, מהחמש, בהתקפה מתפרצת, אתה אומר, למה שהוא ישים את זה? אבל כנראה שמדובר פה בתפקוד אחר.
בדיוק, מראשונה מצטרפים, אנחנו רואים אותו מתופקד בתפקיד מאוד מאוד קדמי במערך של ווסטאם, שיש להם שני קשרים סוג של אחוריים, את אדסון אלווריז ותומאס סוצ'ק, מה שמשחרר את וורד פראוס להיות הקשר מתוך שלישיית הקישור. אני אפריד רגע את השלישיית ההתקפה, מתוך שלישיית הקישור הוא הראשון מבין המצטרפים. ממש, אם נרצה לתרגם את זה, כמעט כמו 10 כזה, אבל הוא משהו שהוא טיפה פחות.
סוג של מדיסון.
סוג של מדיסון, בדיוק, מנווט מאחורה, ולא מעט הצטרפויות לרחבה, ואם אנחנו מסתכלים על ווסטאם, שהיא קבוצה של מתפרצות, אז גם ככה הגיעו שני השערים שלו בווסטאם. בתוך מתפרצת, הוא זה שהיה בתוך הרחבה כדי לדחוק את הכדור. אז אם אנחנו מדברים על ג'יימס וורד פראוס, אנחנו דיברנו עליו בתור קנת הפנדלים לא יקבל בווסטאם, למרות שאי אפשר לדעת, אנחנו יודעים שפקטה בעד בינתיים, אבל אי אפשר לדעת אם זה באמת ביתה, או קיבל את זה כטובה לפרשה שמעיבה עליו. אז אנחנו לא יודעים את הפנדלים, אבל בלי קשר, יש לנו את הביתות החופשיות, יש לנו את הקרנות, שווסטאם היא אחת הקבוצות המצבים הנערכים הכי טובה בליגה, עם נוגחים מצוינים כמו סוצ'ק, אגר וזומה, ועכשיו קיבלו את הבועד מרים מצבים נערכים אולי הכי טוב שיש לליגה להציע. ובנוסף לזה אנחנו מגלים שגם במצב, שגם במשחק שוטף, אנחנו יכולים לקבל את התרומה מוורד פראוס, הופך אותו לנכס אחר לחלוטין ממה שחשבנו עליו עד עכשיו, לפחות מהצד שלי, ויהיה באמת מעניין לראות את זה קורה. עכשיו יש לנו את ווסטאם נגד ליברפול, אם יש לכם את וורד פראוס או בואוין, תשארו, לא הייתי ממליץ להביא אותם עכשיו, אבל זה לגמרי, כשהלוז יתבהר, וקבוצה שנראית כרגע כמו קבוצה שפה כדי להישאר ושחק את הכדורגל, וורד פראוס, אחלה של נכס שבעולם, וזו ווסטאם, וזו סיטי, ואנחנו ממשיכים למשחק הבא שלנו, ממנצ'סטר למנצ'סטר, אחת על גג העולם, והשנייה בבירה עמיקתה. מנצ'סטר יונייטד הרחב את תיאטרון החלומות, את החבר'ה של דזרבי, ודזרבי עלה בהרכב בלי סולי מארץ' ובלי אפילו בלי סטופיניאן, כובש השלושה של השבוע שעבר פרגוסון היה עם פציעה, ישב הספסל, פדרו הספסל, לא משנה את מי דזרבי מעלה, המנכונה מנגנת בדיוק אותו דבר, ברייטון 3, קל, מעין כמותו, יונייטד 1, עם שער מצמק של חניבל מאדברי.
עם בוא חגיגות על הזנתי.
חגיגות לגמרי, אבל
אינזאגי, סליחה.
אל תשפוט, אל תשפוט.
לא שופט, לא שופט.
מגיע לו, לא כל יום ילד מפקיע שער באולד טראפורד, שיהנה מזה. אז בואו נדבר ובואו ניתן כבוד לקבוצה שמגיע לה קודם כל את הכבוד. לברייטון.
ברייטון רוקדת, ברייטון באה עונה לרקוד, זה, אם זה חשבנו שזה ייעצר בעונה הבאה, ואם חשבנו שזה ייעצר שלקחו להם את טרוסארד, ואם חשבנו שזה ייעצר שלקחים להם את מקליסטר, זה לא, זה, יש שם משהו גדול, שאיך אתם אוהבים לקרוא לו? דזרבי משהו, לא?
דזרבי בול.
וזה באמת נראה מדהים, זה נראה יפה. חשוב להגיד, ההגנה של ברייטון, עקב המשחק הפתוח והמאוד מאוד מאוד התקפי שלהם, כן חשופה, וכן יונייטד הגיע, רשפורד לבד הגיע לתשע בעיטות, היא כן חשופה, אבל זה לא מעניין, הם פשוט שמה לשחק את הכדורגל שלהם, מול כל קבוצה, בכל אצטדיון, וזה מוכיח את עצמו.
לגמרי, זה, כשאנחנו מדברים על ההגנה של ברייטון, ההגנה היא לא רעה, אבל אנחנו רואים שהיא כן מאוד חשופה, כן מגיעים למצבים מולה, הרבה פעמים היא סופגת את הגול המעצבן שלה בדקות הסיום, זה קרה לה בכל הניצחונות של העונה, היא לא שמרה שער נקי, ובכולם היא חטפה את השער אחרי שהיא סיימה לתת את המנה שלה. זה היה נגד וולס, נגד ניוקאסל, גם הפעם, כל פעם נותנת את המנה שלה, מחיטה את הטרחה על הקבוצה היריבה, אומרת להם יאללה בואו חמודים, תפקיעו לכם שער אחד, נקו לי את הקלין שיט. אז כן, ההגנה שלהם היא ברכה בקטע הזה, אבל כשאנחנו מדברים על ההגנה של ברייטון, אז בואו נדבר על מי שלא היה ומי שכן היה. אז אסטופיניאן לא היה. שמענו דיווחים לקראת המשחק שחזר מחזר מדרום אמריקה, ראינו את זה קורה גם בשאר הקבוצות בליגה, שהשחקנים שחזרו מדרום אמריקה פחות פתחו, ומי שפתח מרטינלי נפצע. אז אסטופיניאן לא שיחק, במקומו עלה מגן ימני שאנחנו מכירים טוב מהליגה, אנחנו מאוד אוהבים, מאוד פציע, אבל שהוא שחק הוא אחלה של מגן, טריק למפטי, עלה לשחק בעמדת המגן השמאלי,
וכאילו שום דבר,
שום דבר לא השתנה. ברייטון עשתה את ברייטון, לקחת את אסטופיניאן ולשמת במקומו ילד מגן ימני, לא ילד, אבל מגן ימני בשם למפטי, ופשוט קיבלת את אותו דבר בדיוק. למפטי מילא את התפקיד של אסטופיניאן בצורה מושלמת, סיים שני בישולים, שני מצבים נוספים שייצר, צחק מאוד גבוה, חרך את האגף, הלוך וחזור, היה אסטופיניאן, כאילו לא יש לו בהבדל, אין שמות אצל דזרבי. יש פיונים על המגרש, אני צריך שהמגן השמאלי יעשה כך וכך, לא משנה לי מי זה.
הרגל שלך זה לא משנה גם אם...
לא משנה אפילו מה הרגל שלך, אתה מגן שמאלי, ומגן שמאלי אצלי עושה כך וכך, אז אתה תעשה את זה, ואתה עושה את זה בדיוק אותו דבר, זה מדהים לראות.
אני אעבור לשחקן הבא ברשותך, למיתומה, שדווקא עם מיתומה שהרבה מחזיקים אותו, הוא פשוט שחקן מעולה, הבעיה העונה מרגיש שהוא לא... הוא לא... הוא לא ממוקם במקומות הנכונים, הוא קצת יותר מדי על הקו, במשחק הזה ספציפית לא כל כך הלך לו, אין מבחינת דריבלים ש-0 מ-5, מאבקים שהוא לא הצליח לצלוח באחוזים גבוהים, וגם הייתה לו איזו החמצה, אבל סך הכל אני חושב שמתומה הוא עדיין בגדר נכס פנטזי, אפשר להגיד שהוא לא נכס פנטזי, אבל מרגיש שיש פשוט במחיר ובמלאי דברים יותר מעניינים.
מסכים לך אותי. מתומה הוא שחקן שיש לו את הפינס ויש לו את היכולות. שוב, נגעת בניסיונות הדריבל שלו שדווקא הפעם היו פחות מוצלחים, אבל כאילו הוא כן משחק כדורגל יפה, והוא כן מאוד עם רב ערך ומשמעות לשיטה של דזרבי, אבל אם אנחנו מסתכלים על זה פנטזית, אנחנו רואים אותו בלא מעט משחקים לא נמצא במקומות שאנחנו בתור מחזיקים שלו בפנטזי רוצים אותם. אנחנו לא רואים אותו מספיק בתוך הרחבה, מספיק מחפש את הביתה לשער, ובתור שחקנים שמחזיקים קשה לנו לקבל דבר כזה מנכס שלנו. במחיר שלו אנחנו יכולים למצוא שחקנים שהם הרבה יותר חרמנים, נקרא לזה, למספרים, ויכול להיות שזה שווה לנו, וזה כנראה כמעט בטוח, לא יכול להיות, שווה לנו יותר ללכת למקומות אחרים, מאשר עם מיתומה, שיכול להעביר משחקים עם ביתה אחת לשער, או אפילו בכלל לא, כאילו, הכל בסדר מבחינתו, הוא עושה מה שהמאמן ביקש ממנו, וזה בסדר מבחינתו, לנו בתור שחקני פנטזי, אולי קצת פחות. ג'ואר פדרו עלה מהספסל והחזיר בשבע נקודות, עם שער יפה מאוד בישול של למפטי, לא יודע אם עוד נשארו שחקנים איתו, יכול להיות שישארו אותו וספסלו אותו, ואולי קיבלו אותו בדרך לא דרך עם כל השחקנים שישבו על הספסל, קיבלו אותו מהספסל, אבל אני מניח שכבר פחות ופחות אנחנו רואים את ג'ואר פדרו בהרכבים.
בטח עם השלושה של פרגוסון.
בטח עם השלושה של פרגוסון, ובטח עם זה שאנחנו רואים שזה לא משנה אם יש, יש גם את פאטי עכשיו שנכנס, יש את וולבק שיכול לפתוח ביחד עם פרגוסון, עכשיו ראינו את אדינגרה, ללנה משחק איתה מאחורי החלוץ. אין גבול לאפשרויות של שחקנים שיכולים לפתוח בכל עמדה, קשה להסתמך על זה.
אם אנחנו צריכים, אם אני צריך לסכם רגע את מה שאמרת, על אף שהקבוצה הזאת היא אטרקטיבית, כיפית ומדהימה, קשה, חוץ מאיסטופיניאן, שהוא כנראה בכל קבוצה, קשה למצוא נכס שאפשר להיאחז בו פה ולהגיד, וואו, הוא נכס פנטזי, ואני לא, לא, אין סיכוי שאני מוציא אותו מהרכב. אני לא רואה דברים כאלה.
נכון, אין מדויק מזה. אני חושב שזה, עם כל הכאב שיש בזה, כי אתה מדבר על רייטון, ואתה אומר, אני יודע שהם עכשיו נוסעים לאולד טראפורד, והם יפרקו את יונייטד. כן. אבל אני, עוד לפני המחזור, לפני שידעתי בכלל שאסטופיניאן לא פותח, אני שמתי גם את אסטופיניאן, וגם את מיטומה על הספסל. טוב? כי מיטומה אני ידעתי שאני יכול, כאילו, יכול מאוד להיות שאני לא קבל החזר, ומסטופיניאן לא ישמור על שער נקי, וגם קצת עם הדיווחים שהיו על, על הקשירות שלו. שניהם ישבתי על הספסל, אסטופיניאן באופן טבעי ייכנס להרכב, מיטומה יש לו אותו כרגע, הוא יפתח שבוע בנגד בורנמות, אבל הוא יצא יחסית בתקופה הקרובה, ככה שמשאיר אותנו באמת עם קבוצה שהיא מדהימה, אבל מבחינת פנטזי קשה מאוד לאתר שם את הנכסים שיהיו יציבים ושווים נקודות לאורך זמן, פרט לאסטופיניאן,
ונעבור.
נעבור, נלבש על עצמנו פנים קודרות, ונתחיל לדבר על מנצ'סטר יונייטד.
אני לא יודע, מה זה, ספד עכשיו? איך זה עובד?
אפשר מאוד לעשות את זה.
אני לא יודע, רגילון מגן שמאלי. אוקיי, טוב, מנצ'סטר באמת הגיע למשחק הזה, שהפעם היא עולה עם אוילנד בהרכב, זה אלנד מאלי אקספרס הגיע, וצריך לראות ביצועים. עכשיו, הוא נראה בסדר, יש גם שבוע שעבר עוד ראינו נגיעה יפה שלו מול ארסנל, אבל כל הקבוצה כאילו לא היה הקיץ, לא התאמנו.
לא קיימת, זה מדהים, מדהים לראות. זה
עצוב לראות.
עצוב ומדהים, באמת, הרכב... ההגנה, יש מכת פציעות, חיסורים, עכשיו גם הביאו את וואן ביסאקה לתקופה. קורה, לא צריך לקרות. קבוצה כמו שאתה אומר, זה צריכה להיות ארוחה יותר טוב לחיסורים ופציעות. היא לא, נגענו בזה שבוע שעבר למצב שהגיע, שהיא נגד ארסנל במחזור רביעי, במשחק כה חשוב, מסיימת משחק עם ג'וני אבנס ומגווייר בלמים. לא צריך לקרות. עלו במשחק הזה, כמו שאמרת, עם רסמוס אוילנד, אחרי שאיבדו את... איבדו. גרמו לאיבוד של סנצ'ו, ואנטוני גרם למשהו לעצמו, גם לא איתנו, אז הם עלו במערך של מעין 4-4-2, אוקיי? כשראינו את הרכבים, זה היה נראה כאילו ברונו משחק בכנף, ואריקסן יהיה את התפקיד של הברונו, יותר ה-10, אבל בפועל ראינו את רשפורד משחק בכנף השמאלית, אבל ממש כמעט כמו חלוץ, ניסו קצת ללחוץ את ברייטון במחצית הראשונה, אובייסלי, לא הצליחו, מזמין אתכם ללכת לראות את הגול הראשון של ברייטון, את המסירות, את ההשתחררות, תאמת, אני לא אקרא זה השתחררות, כי יונייטד לא באמת לחצה שם, זה היה תצוגה מחפירה של הגנה, אבל עדיין, לראות את המסירות של ברייטון, ואיך קבוצה מנגנת, זה הנאה צרופה.
תאווה לעיניים.
תאווה לעיניים. אז יונייטד פתחה ככה, לא נראית מספיק טוב.
With that being said, אי אפשר להתעלם ממרקוס רשפורד. אני אישית מרגיש שזה רק עניין של זמן, עד שרשפורד התחיל להחזיר במספרים שלו. רשפורד שם, רשפורד עם 9 בעיטות לשער, חצי בישול, שיש ספרדים שיגידו שזה צריך להיות גול.
ויש יפנים שיגידו ש...
מה פתאום?
עשו בצדק.
כן, אבל הוא שם, והוא חזר קצת לעמדות שהוא יותר אוהב. אני חושב שאי אפשר לא לקרוא לו נכס פנטזי, עדיין, ועדיין, אמנם הוא עדיין יקר, 8.9, אבל עדיין אני לגמרי מבין את כל מה שמחזיק אותו. אני עכשיו בווילד קארד ואני ממש מתלבט עם רשפורד שמה, בטח עם ברנלי
ווולפס. המשחק הקרוב מול ברנלי.
שברנלי ידועה כאחת שנותנת לשחק.
נותנת.
אז אני גם לגמרי מבין אנשים שמחזיקים את רשפורד, רוצים להביא או לא רוצים למכור. וכמעט מאותן סיבות כנל ברונו.
הלוז של יונייטד, בואו נדבר עליו רגע, יש לנו ברנלי בחוץ, פלאס בבית, ברנפורד בבית, שפילד יונייטד בחוץ. לוז סביר לפחות?
כיפי, לכל כיפי.
בדיוק, שלא אמר כיפי.
לוז להשתקם.
לוז להשתקם, כשאנחנו מסתכלים על הקבוצה, אנחנו ממש לא מרוצים ממה שאנחנו רואים בפועל, נקודות, אבל אם אנחנו מסתכלים על יצירת מצבים, ובמיוחד עכשיו אם אנחנו הזכרת את ברנלי, הקבוצה הזאת שראינו עד עכשיו, אותה בשלושת משחקי הבית הראשונים שלה, נתנה לקבוצות שמולה לשחק כדורגל, ויותר מזה, נתנה לשחקנים שהם כמו רשפורד, נגיד סון, מאוד רשפורד בקטע הזה, הוא תן לו את השטח, ולרוץ, לדור אליו עם המהירות שלו, והוא יעשה שם שפטים. אז רשפורד למחזור הקרוב נראה כמו מישהו שיכול להיות סופר סופר מסוכן, ברונו, בוא ניגע בו רגע, משחק פחות טוב שלו, ראינו אותו מתופקד מאוד אחורי יחסית למה שאנחנו רגילים ממנו, חשבנו שדווקא זה שאין את שחקן הכנף בצד ימין, הוא יוצא משלישיית הכישור ומשחק בסוג של כנף או משלישיית ההתקפה נקרא לזה, פחות ראינו זה קורה, משחק מפוזר שלו, לא מדויק, לא הצטרף לרחבה, לא ניסה לאיים יותר מדי מרחוק, משחק פחות טוב של ברונו, אבל עדיין אנחנו מאמינים ששוב, זה הכל בכפוף להאם יונייטד מצליחה לצאת מהברוך הזה שהיא נמצאת בו כרגע, כי היא נראית רע מאוד, וגם יש אווירה רעה סביב המועדון. אני עדיין, אני יודע שאני מיעוט בפוד פה לפחות, גם אלעד שנמצא רחוק, וגם אתם מדברים על אפשרות של אולי ברונו ורשפורד, אני לא שם, מבחינתי זה רק רשפורד, ברונו הוא אופציה שהיא טובה, אבל אני לא הייתי מוותר על רשפורד, ואני גם לא הייתי מביא שניים, אז כרגע ברונו פחות בשבילי.
אוקיי, טוב, נראה לי שזהו למשחק הזה, ונמריא למשחק הבא.
ולאן תרצה ללכת? תרצה להתחיל מליברפול והשף, או טוטנאם והילד של כולנו?
בואו נתחיל עם הילד של כולנו.
יאללה, הילד של כולנו, אנחנו כמובן מדברים על יון מינסון, שכשאנחנו אומרים כולנו, זה אומר כולנו, הבאנו אותו לקראת המחזור הזה, אני לא, גלגלתי. אז טוטנאם עירכה את שף יונייטד בבית, כולם ציפו לביג אנג' בול, כולם חיכו שבועיים של פגרת נבחרות, רק רצו לראות את החבר'ה של אנג' חוזרים לבית ומפרקים את שפילד, וקיבלו הופעה קשה, קשה מאוד לטוטנאם, התקשתה נגד שפילד, ספגה שער מהמר, הניסיון רחש וגעש, והרגיש שהולכים לקראת הפסד ראשון בעידן פוסטקוגלו, עד שהגיע רישרליסון.
רישרליסון הגיע, אבל לפני שהוא הגיע, אני רגע אחזור את תחילת המשחק, זה התחיל מדהים. 20 דקות, 30 דקות ראשונות, טוטנאם רוקדת על הדשא, עם החמצות לא יותר מדי מסמרות שיער, לא גדולות מדי, אבל היא שמה, היא מניעת הכדור מדהים. מדיסון פשוט נראה מטורף, כאילו, אני הבאתי סון למחזור הזה, ואמרתי, וואו, מדיסון, וואו, אני פשוט... היה לי תענוג לעיניים לראות כל נגיעה שלו בכדור, כל מסירה, כל ביתה מחוץ לרחב, הכל מדהים, אבל אז הדקות עוברות, והלחץ גובר, הלחץ על השחקנים, ומשהו שם משתבש, והגול בכלל הוציא את המערכת מאיזון, וזהו, ואני שם כמחזיק סון וקפטן סון, הבנתי שאני כבר חותם על בישול, זה המקום שאתה מתחיל להתפשר, אתה אומר, טוב, תן לי בישול. וגם זה לא הגיע.
אפילו 90 דקות לא קיבלתי.
90 דקות לא קיבלתי, כן. ובאמת, אבל מה שכן הוצאנו מהמשחק הזה, אם אנחנו רוצים לדבר פנטזי, זה באמת החזרה של... החזרה. ההגעה, ההגעה של רישרליסון לליגה, שער ובישול, שאני לא חושב שיהיה אפשר להתעלם מהם. אני כן מאמין, אנחנו תמיד מדברים על סון במונח הזה של, הבנו שאם הוא באמצע, הוא חצי קיין, ממש, אם לא קיין מלא, הוא כאילו, אלעד אמר את זה בשבוע שעבר, שהמחליף לקיין נמצא בעצם בבית, ואני דווקא כן הסכמתי איתו, אבל כל עוד הוא שם, והוא בעמדה, בעמדה של קיין. עכשיו עם החזרה של רישרליסון, אני לא רואה את רישרליסון עובר לאגף, זה לא התפקיד שלו, זה לא מה שהוא אוהב לעשות, גם לא באברטון, הוא לא עשה את זה, אז כן, מן הראוי שסון יחזור לעמדה, זה לא שהוא לא שחקן טוב שם, זה לא שסון הוא לא, אבל לא, הוא לא ינפק את המספרים שהוא ינפק בתור, בתור 9, או במקרה של טוטנהאם 10.
בדיוק, נכון. אני רוצה להגיד בסון, נחזור עוד לרישרליסון, אני אשמח לשאול אותך מה אתה חושב בנוגע להלאה, נגיד לארסנל אם הוא יפתח, אבל ניגע בזה תכף, כי אני רוצה לרגע לדבר על סון, ועל המשחק שהוא חווה. אנחנו קיבלנו את סון אחרי ההתפוצצות הגדולה שלו נגד ברנלי, ודיברנו על זה. ברנלי נתנה לו את השטחים, לחצה גבוה, זה היה בשבילו זה כמו לקחת סוכריה מילד, שאתה נותן לו חצי מגרש לטוס, כמו שהוא עשה בגול השלישי, או את החופשיות שהייתה לו בגולים הראשונים והשניים, סון יעשה את זה מושלם. אבל כששפילד מגיע, עולה עם שלושה בלמים, בריטים, קשוחים, של... ואתה בתור חלוץ 9 היחיד מולם, זה בייסיקלי לריב מכות איתם.
נכון.
בסדר, זה מרפקים, זה לעלות לכדורי גובה, זה לקבל דחיפות במרכז הרחבה. סון מתקשה בדברים האלה, וניתן היה לצפות את זה. אני התחברתי למשחק איפשהו בסביבות הדקה 20, אז לא ראיתי את הפתיחה החרמנית שדיברת עליה, ראיתי את השלב שטוטנהאם מתקשה בו, ואני מסתכל, פחדתי לנחס את עצמי, אז לא שלחתי אף אחד, לאף אחד עוד אקרות, אבל אמרתי, סון לא נותן פה כלום. סון לא יצליח במשחק הזה, לחוץ, צפוף, לייצר משהו מול ההגנה הזאת, ויכול להיות שבאמת היה שווה במשחק הזה לשים אותו בכנף, וגם הלאה, למשחקים אחרים, למשחקים קשוחים, כמו נגד ארסנל עכשיו שיש לנו ביום ראשון. עם החזרה הזאת של רישרליסון, קשה לדעת אם זה חזרה, אבל הגיע לעונה, נתן את השער והבישול, הרעיד את האצטדיון, היה ממש יפה לראות את הקבלה שלו שם, ואת איך שסון דוחף אותו אל הקהל, כאילו שם אותו ראשון מבין כל החבורה, תרחו לו כפיים, אקט מנהיגותי מדהים של סון בעיניי. אז יש לנו את רישרליסון, יש לנו את האפשרות של מנור. איך אתה חושב ש... פוצ'טינו, אוי ואבוי, יהרגו אותי, ספרס ישראל. איך אתה חושב שפוסטקוגלו יפתח נגד ארסנל ביום ראשון, לפני הצום של מנור?
תשמע, זו שאלה, זו שאלה. אני באמת לא יודע להגיד. אם אני הוא, אני פותח עדיין עם סולמון. לפעמים זה לא, זה לא רע שיש לך סופר סאב. זה, זה, זה משהו מאוד כיף, זה משהו שהוכיח את עצמו. ושוב, אנחנו צריכים לדבר שאומנם היא התקשתה, אבל היא לא הייתה רעה, טוטנהאם. היא עדיין טוטנהאם הטובה שפתחה את העונה הזאת טוב. וחוץ מזה, סולומון, אם אנחנו מדברים במונחים של סולומון, המשחק ממש לא רע של, של מנור, עם ארבע כיתורים מוצלחים, הייתה לו בעיטה אחת, ארבע ניסיונות הפקעה סך הכל, שאחת מהם עם חדירה אדירה לאמצע, וביתה מאוד חדש.
ביתה מנורית.
ביתה ממש מנורית. מסירות מפתח, הוא נותן, לדעתי הוא עדיין, הוא אמנם לוקח את עצמו יותר, אבל הוא נותן יותר מדי כבוד עדיין. אני כן רוצה לראות אותו עושה את הפעולות קדימה, חדירה לתוך הרחבה, כמו שהוא יודע לעשות. אז אני, אם אני פותח, אם אני מאמן טוטנהאם, אני באמת פותח עדיין עם סולומון, ומשאיר את רישה רגע... מה שנקרא להתבשל עוד קצת. מה לדעתך לגבי קולוסבסקי?
קולוסבסקי, זה יפה, אנחנו דיברנו עליו בתור שרות, כן, לא, כנכס, לא העובדה שהוא נראה די ממוסמר ונעול ובלי מאבק על העמדה, עכשיו יש לנו את ברנן ג'ונסון, שהוא יותר בן חלוץ וכנף ימנית, אולי יכול לנגוס לו בדקות, אבל...
פריסיץ' בטוח לא יכול.
פריסיץ' בטוח לא, אנחנו מקליטים, אנחנו יודעים שפריסיץ' גמר את העונה, מנור אולי שם מעורב בעניינים, בענייני שחור וכאלה, סתם אין סיכוי, ילד כזה מתוק, אני בטוח שהוא בוכה עכשיו, מנור, לא פרישיץ'. אז זה פרישיץ' בחוץ, אבל ההשפעה על קולוסבסקי היא פחותה במקרה הזה. אנחנו רואים אותו עם העוצמות שלו, הוא פחות, יש לו פחות פינס ממנור, גם תראות לו כשהוא מקדרר זה עם המון כוח כזה, הוא סוחב את הכדור, סוחב על עצמו מגנים, אוהב הרבה מאוד לעשות את הכניסות לרגל שמאל ולנסות להרים את הביתה האלכסונית, ניסה לעשות את זה לא מעט במשחק הזה, בעיקר נבלם, כשניסה לסדר מצבים לחבר'ה, הרבה פעמים הוא גם עושה את הכניסה עוד לשמאל ואז מחליק את הכדור כאילו למגן שמצטרף, הפעם זה היה יותר ברנן ג'ונסון ומדיסון, היה מאוד מאוד משמעותי ומעורב במשחק, הרבה כדורים הלכו לצד שלו, כינח עם שער יפהפה בסוף, אחלה שחקן, כאילו כרגע יש לנו נכסים מיידיים, חשודים מיידיים, יותר חזקים ממנו, יש לנו גם סון וגם מדיסון, שנמצאים, שמהקשרים של טוטנאם שהם בתיעדוף גבוה יותר ממנו, אבל אני אוהב אותו, הוא אחלה של נכס בכל יום בעיניי לחלוטין.
אז אני מסכים עם זה, אני מסכים שאם אנחנו צריכים רגע לסכם את טוטנאם, אנחנו מדברים על נכסים ברמת המדיסון, כמובן, סון, סולומון הוא פשוט חשוף לרוטציה כמובן, כנל רישרליסון, וקולוסבסקי, כמו שאמרת, הוא נעול, אבל כרגע השניים הראשונים שדיברנו עליהם הם כנראה יותר אטרקטיביים.
בדיוק, שפין מנגד, הייתה לא רחוקה מלצאת עם 3 נקודות במשחק הזה, בסוף יצא עם 0, מכילה מכם, אין לנו יותר מדי מה להגיד עליכם, ארצ'ר שנמצא משחק סולידי.
נכון, ומבחינת פנטזי, חלוץ במחיר הכי נמוך שיש, ארצ'ר, שמשחק 90 דקות בשפילד, זה משהו שאם אתם יודעים, יש, אם אתם פותחים במערך של, של אתם רוצים מה שנקרא לשים גופה, אז למה לא לשים גופה שמשחק 90 דקות?
הוא גופה טובה, הוא גופה טובה, ראינו גם שהם משחקים נגד קבוצה חלשה כמו אברטון, התרומה גם יכולה להגיע, אז אולי אפילו בצוק העתים להשתמש בו, זה בגלל מה שיש לנו להגיד לשפילד, ואנחנו ממהרים ומתקדמים. למשחק הבא שלנו, המשחק הראשון של המחזור, המשחק המוקדם, הפגיש את וולפס וליברפול, קיבלנו שתי מחציות שונות בתכלית, את הראשונה ניצחה הכתומה 1-0, את השנייה ניצחה האדומה 3-0, בסיכום 3-1 לליברפול, שף סלח הגיע לעיר.
שף סלח הגיע לעיר. לפני שהוא הגיע לעיר, נטו, דווקא איתו אני רוצה להתחיל במשחק מהמם, הוא היה שם מאוד מעורב, שרף את הקו.
המהלך שלו בגול היה...
המהלך בגול, התעלל בגומז בגדול כל המשחק, ביצועים מרשימים מאוד. שוב, ברמת פנטזי, אנחנו כמו שאמרנו, ברוויה מבחינת קשרים, אז זה לא נראה לי מה שהייתי עכשיו רץ אליו. אבל כן, אפשר לשים אותו ברדאר, בטח שיש לו לוטון מתקרב.
לוטון, כן.
אז לגמרי אפשר לשים את זה ברדאר, אבל...
אתה בעצם מנהיג הקאט, אתה לא יודע אם אנשים יודעים, אבל רואי שמש הוא מנהיג קאט, אני מתרגט שחקנים שרשום להם שהם במשחק מול לוטון בלוז.
לחלוטין, לחלוטין, זה אסטרטגיה שחשבתי עליה כמעניינת, לתרגט שחקנים זה. כמובן שלא לא עכשיו שפילד ואברטונים וכאלה, אבל בקבוצות מרכזיות לגמרי.
אז נטו אופציה.
נטו...
לא רק לוטון, בוא נדבר גם באמת.
לא, כן, הוא אופציה, שוב, יש הרבה אופציות... בוא נגיד שאם היינו בשלבים מתקדמים בעונה ולא במחזור חמישי והיינו רוצים לחשוב על לבוא מאחורה מה שנקרא, אז זה לגמרי שחקן שיכול לתת לי עם לוז נוח איזה הפתעה או משהו. זה במבחן העין מאיך שהוא היה נראה. אם עכשיו נעבור רגע לנתח את המשחק הזה שישבתי לראות אותו, המשחק הראשון שישבתי לראות בהרגה, עד שספסלו לי את נוניז. באמת המחצית הראשונה הייתה קטסטרופלית מבחינת ליברפול, שלא הצליחה לחבר מסירות, לא הצליחה להיות במשחק. גאקפו, בכלל הפתיחה של גאקפו וג'וטה, שכנראה אנחנו מבינים עכשיו נבעה נטו מהמסע לדרום אמריקה,
השפיע מאוד 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 על המשחק של ליברפול, שלא נראתה טוב במחצית הראשונה בכלל. משהו קרה במחצית השנייה, יש מין משהו כזה, אמנם היא הצליחה להשוות משאר של גג פה,
גג פה במשחק לא טוב?
לא טוב, וזה קרה משהו, כאילו, אני חשבתי שיש איזה הסכם לא כתוב, שאם באים להחליף שחקן והוא שם גול, אז כאילו, יאללה, תשחרר, תשאר על המגרש.
מינימום של לימוס של לפחות כמה דקות.
כמה דקות. הבן אדם, המשחק לא חודש, הוא קבע שער והמשחק לא חודש.
עם גג פה על המגרש.
לא חודש עם גג פה על המגרש. זה היה, זה הבהיר כמה החילוף הזה היה נחוץ, ובאמת נכנס, עוד לפני כן נכנס דיאז בדקה 46, שכבר שינה את המשחק. לואיס דיאז, בעונה עד עכשיו, יוצאת מן הכלל, יוצאת מן הכלל. הדבר היחיד שלא גורם לי להכריז עליו ולצאת לשלטי חוצות ולהכריז עליו כנכס פנטזי ענק, זה באמת הסכנה לרוטציה, אבל כשהוא על המגרש, הוא רוקד. הוא רוקד, הוא נראה מצוין, הוא מעורב, הוא מגיע למצבי ביתה, הוא מגיע גם למצבי, לא רק ביתה, הוא גם שם עם הראש כל הזמן, והוא שם, הוא שם לגמרי. וזה ישר מביא אותי לדרום אמריקאי השני, לנוניז, שגם הוא נכנס, והוא מרגיש לי כזה קצת גמלוני, קצת איטי, אבל הוא כל כך מסוכן.
הוא מאוד מסוכן, הוא תמיד מגיע למצבים, אנחנו מדברים עליו מלא בהקשרים של אנדר פרפורמינג, שראינו את זה, הוא היה המאסטר של זה בעונה שעברה, של כאילו רציתי לתת דוגמה של שחקן שהוא אנדר פרפורמינג, של אקס ג'י מטורף, לעומת ביצועים בפועל, אז גם העונה אנחנו רואים ש הפרפורמנס שלו מתחת לאקספקטנד, אבל הוא פשוט מאוד מאוד מסוכן, זה לא סתם, הוא לא נקלע לאירועים, הוא מייצר לעצמו, הוא נמצא שם מאוד מאוד שם, אבל לא מכניס. אז איך באמת אתה מסתכל עליו, אתה אמרת שהבאת אותו?
אז אני הבאתי אותו למחזור האחרון, לחצתי על ווילד קארד עכשיו, ואני בלבטים קשים, כי מצד אחד אני איפשהו רוצה לא לקרוא לזה לחזור למקורות, אבל איפשהו מרגיש שבאמת הנכס הנעול היחידי הגדול בליברפול, זה סלח, זה תמיד חוזר לבן אדם עם הרעמה.
בסופו של דבר זה תמיד יחזור לסלח, אם אנחנו רואים על דקות זה לחלוטין.
נכון, והעונה נראה שזה בא מכיוון הבישולים, הרבה יותר מכיוון השערים. 4 בישולים כבר העונה, זה מספרים שלא רואים ממנו בשלבים כאלה של העונה.
עוד נשדד פה, יש שיגידו עם הבישול השלישי.
נכון.
בסירה
לאליוט.
ארווי אליוט, ופגע בצ'ופצ'יק של העקב של בואנו. נרשם עצמי.
אז הוא באמת מרגיש, אז אני עכשיו כאחד שהווייד לחוץ אצלו מאוד מתלבט עם שניהם, אני לא אעלה בוודאות, מאוד מתלבט עם לעלות עם דרווין או עם דרווין או עם סלח.
אבל מבחינתך אחד מהם צריך להיות.
אני חושב שחייב נכס מליברפול. איך הלוץ שלהם נראה?
הלוץ שלהם עדיין לא מדהים, יש לנו את ווסטאם בבית, לא משחק פשוט, למרות שבבית, טוטנהאם בחוץ, ברייטון בחוץ, ואז הם יוצאים לבריכה ירוקה ויפה, בדמות אברטון, פורסט, לוטון, שם אנחנו מאמינים שיהיה את הצורך בהתחמשות הגדולה, אחרי פגרת הנבחרות הבאה, בידורים, ממש בפגרת הנבחרות יש את השינוי הזה, אבל עדיין, גם בערך שאני מסתכל על זה, ליברפול, היא בעיניי הקונטנדרית הראשונה לצד סיטי, לא ארסנל. אני מאמין של ליברפול דווקא זאת, וככזאת צריך להתחמש בנכסים משם. ושוב זה מחזיר אותי למה שאני חושב ומה שדיברנו, שזה מרגיש שאין איך לסובב את זה, יצטרך להגיע לסלח eventually.
סלח, זה פשוט מדהים, 12.5 ואתה מבין שאתה חייב אותו, זה לא יאמן.
ובדיעה שאתה לא כל כך מקבל את השערים, ולא סתם לא מקבל, נגיד במשחק הזה, ביתה אחת בלבד, אבל מה, ייצר 5 מצבים, 2 מצבים גדולים, אמרנו, 2 בישולים פלוס 7 שמיניות בישול, שף סלח, ובסופו של דבר זה מגיע לנקודות. עכשיו זה 10 נקודות, אבל זה באמת שאלה, האם בשביל תואר המבשל המצטיין, שווה להשקיע את ה-12.5 מיליון.
שאלה.
וזו שאלה, אני חושב שהתשובה היא, סלח הוא סלח, הוא יחזור להפקיע.
נקודה אחרונה שאני רק רוצה להגיד בליברפול, נקודה אחרונה, לפני שאנחנו ממשיכים מעלה, אנדי, חמוד שלנו, חזר להפקיע.
עם גול... הסרט על ה...
עם הסרט, לגמרי. הייתי אומר שהוא יכול להיות קונטרה מעניינת איפשהו, כי אנחנו יודעים שאנדי הוא הרבה על קרנות גם, והוא סך הכל הוא מגן מאוד התקפי, מאוד טוב. הבעיה שאנחנו לא רואים את ליברפול מתייצבת או עושה כיוון של התייצבות בהגנה, אז זה כאילו להביא קשר, ממש ככה. אני לא רואה מאיפה יבוא הקלין שיט שמה, או מתי, כי... אין מה לעשות, מגנים שאנחנו מביאים אותם כהתקפיים, הם צריכים להישען בסופו של דבר על שני בלמים, שני בלמים חזקים, וזה לא קורה שם.
נכון, זה באמת קשה, ועכשיו אנחנו באמת ברגע שלנו בטרנט, אז שחקני ההגנה האפשרי היחיד זה רוברטסון, ובאמת שווה לשקול האם שווה להשקיע את ה-6.5 מיליון האלה, למרות השאר היפהיפה שלו, יש לציין.
ומליברפול נעבור לליברפולית אחרת.
לליברפולית אחרת, לא בזכות עצמה היא נמצאת כאן, כל כך ראשון, כל כך ראשוני, כל כך גבוה בדירוג הקבוצות, המשחקים המעניינים נקרא לזה, אלא בגלל היריבה, הרבה בזכות היריבה שלה. ארסנל 1, אברטון 0, משחק... אפשר להתחיל לקרוא לזה טיפוסי של העונה הזאת של ארסנל?
האמת, כן. האמת שזה פשוט נראה ככה. ארסנל לא מצליחה להיכנס לקצב של ארסנל של שנה שעברה. סתם אנקדוטה מצחיקה, אם נתחיל במשחק הזה באנקדוטה מצחיקה, חבר שלי, כמובן חבר פנטזי, רואה את המשחק, חווה מחזור רע, וזה מדהים בדקה מה קרה לו. הוא כבר נהיה דיפרנציאל, מרטינלי נהיה סוג של דיפרנציאל.
מאוד דיפרנציאל, כן.
לחלוטין. בדקה מגול פסלו לו גול והשחקן נפצע ויצא החוצה. זה כאילו באותו רגע הוא לחץ על הוויל, למה עדיין אני לא יכול עם המחזור הזה.
היה מחזור של שריפות, כאילו דברים, זה לא רק בלנקים, זה דברים הזויים. זה אנרי נפצע, סטופיניאן לא משחק,
גבריאל בבונוס קבל צהוב,
הזיות. אז ארסנל הגיע לגודיסון פארק, ארטטה ממשיך את מה שראינו במשחק מול יונייטד וחוזר למערך הרגיל שלו, הפסיק עם הניסיונות, הפסיק עם השטויות, גבריאל וסליבה עולים ביחד, הגנה חזקה, ראינו שינוי בעמדת השוער, ראיה נכנס לשער במקום רמסדל. אני לא יודע עד כמה מאמנים מחזיקים את רמסדל, ראיה בטוח לא. רמזל, אז זה יכל מאוד להחזר, אבל זה משהו שידענו שיכול לקרות. ראה גם נכנס לשתי בונוס, אני לא יודע על מה, על הצלה אחת או משהו כזה.
משחק מסירות, הוא משתתף במשחק המסירות.
זה גם נכון, זה נכון. אתה צודק לחלוטין.
עם אחוזים גבוהים, מן הסתם.
אז המגנים חזרו להיות מגנים, ואתה רוצה להגיד משהו, נגיד על בן ווייט במשחק הזה?
בטח שאני רוצה, בן ווייט הוא ה... מה שנקרא נקודת אור בהרכב השחור שלי, היחיד שהחזיר, הוא כבר ממש היה מחזור קודם, עוד לפני מחזור קודם, על ספק להוציא אותו, והוא כבר היה בספסל, ואז ארטטה באמת חזר לתפקוד הרגיל, לתפקוד של עונה שעברה, של בן ווייט שאנחנו מכירים וטובים, מה שהעניק לו את המחיר הגבוה מאוד, העונה, 5.5.
הגבוה בהגנת ארסנל.
כן, הגבוה בהגנת ארסנל. ולהגיד לך את האמת, אני שואף לצאת מהווייט קארד עם ווייט, מהסיבה הפשוטה שווייט מבחינתי הוא שחקן ההגנה המושלם, הוא שחקן הגנה בקבוצה גדולה, מעורב מאוד בהנעת הכדור, כמגן במשחק שוטף הוא התקפי מאוד, יש לו, הוא משחק על אגף מאוד חזק, שזה האגף החזק של ארסנל עם אודגרד וסאקה, אז הוא שם איתם בהתקפות, הוא מאוד מעורב ברחבה, ו... בקרנות אתה מקבל ממנו את הבונוס עקב היותו שחקן גבוה, אתה מקבל ממנו את הבונוס של המצאות ברחבה בעת מצבים נייחים.
דבר שאנחנו לא מקבלים בדרך כלל ממגנים.
בדיוק.
היחיד שאני יכול לחשוב עליו זה בליגה זה דן ברן שהוא
נכון. אתה, אז זהו, אז אתה שואף אולי, אתה מקווה שהם אולי ירימו את המצבים הנייחים, אבל הוא שמה לתת לנו את ה... תקווה לשש נקודות, מה שנקרא את הג'קפוט.
בדיוק, אתה אומר אנשים מביאים את סליבה וגבריאל.
לתקווה הזאת.
לתקווה הזאת, בגדול, וגם, ואת ווייט אני מקבל גם את היכולת שלו בתור מגן, וגם הוא נמצא שם ברחבה כמוהם, כדי, על האפשרות של להפקיע את, את הקרנות.
אז זה מבחינתי שווה את החצי מיליון יותר, ואני כן שואף לצאת איתו מהווילד קארד, למרות הלוז הלא אופטימלי שיש לו. זה מבחינת בן ווייט והגנת ארסנל, שסוף סוף מביאה לנו קלינשיט. אם נמשיך, יש לנו את סאקה ואודגרד.
מה תרצה? את המעקב הקבוע שלנו, אני חושב שאפשר לעשות אותו טיפה יותר מהיר הפעם. שוב, משחק מאוד לא מרשים של ארסנל. המעקב הקבוע הוא סאקה עוד מרטינלי, אותו סביבת מחירים. מרטינלי, הזכרת, אין יותר מה להתייחס, צריך לראות את כמה פציעה חמורה. כרגע אנחנו מדווחים שהוא 50%, יכול מאוד להיות שינוח את המחזור הקרוב. בגדול, גם לפני כן, בעיניי ההמלצה היא סל על, על מרטינלי, ובמיוחד עכשיו לאור הפציעה. אז בואו רגע נדבר באמת בנקודות על סאקה, אודגורד וטרוסארד. סאקה, לא משחק גדול שלו, סיים עם בישול, חוץ מזה, פחות הצטרפויות, לא באת לשער, שתי מסירות מפתח, חוץ מזה, לא יותר מדי. שוב, כולם איתו, צריך להיות איתו, הוא יכול תמיד להחזיר, הוא על הפנדלים, בצורך הדקה, סאקה כנראה...
סאקה הוא הגדרה לנכס פנטזי.
בדיוק, ממשיך איתנו. עודה, בפעם קיבלנו מן המשחק שהוא כן הצטרף, ראינו את ההצטרפויות ואת הביתות מתוך הרחבה, שנעצרו על ידי פיקפורד.
סיים עם ה-XG הגבוה בארסנל.
בדיוק, 0.31 XG. כן הצטרף, בגדול הוא מנווט את המשחק מאחורה. שרץ לא יכול ליפול בכל שבוע, אבל גם יכולים להיות לנו הרבה שבועות של תסכולים. לא חושב שכרגע הוא נכס פנטזי מאוד מאוד מרשים עם כמה שהוא שחקן גדול. וטרוסארד עלה מהספסל, יכול להיות שאני רואה אותו מחליף את מרטינלי. לא היה, כאילו, גם בדומה לסאקה, היה מעורב בהנעת הכדור שהם יצאו קדימה, באוחד זה שנייה, היה משחק מפוזר, ארסנל לא הגיע כמעט למצבים, טרוסר בתוך זה, לא משהו יותר מדי לדבר עליו בנושא הזה.
אני רוצה לשאול אותך, האמת, משהו שהוא נראה לי מוזר. כן. האם אתה חושב שהעניין עם, עם ג'זוס זה משהו מגמתי, או שהוא פשוט עדיין מחזיר אותו בקצב איתי? היום, אתה, היום אנחנו ערב ליגת האלופות, אתה רואה את ג'זוס פותח?
אני חושב ש הוא יפתח איתו היום. באמת זה מעניין מה שאמרת, כי אני די חשבתי, שכחתי מליגת האלופות וחשבתי על המחזור הבא, ואמרתי שלדעתי ג'זוס פותח את המחזור הקרוב, ועכשיו עם ליגת האלופות אז קשה היה מישהו יפתח איתו בשניהם. הוא כן מרגיש לי שזה כן משהו של
שמירה,
שמירה, לא איזה עניין שהוא אחר. אני חושב שהוא המיין גאי של ארטטה לתפקיד התשע, עם כל האהבה לאנקטיה. ראינו גם שהוא הוציא אותו חסיד מוקדם את אנקטיה, הכניס את ג'זוס. אני חושב שהחזרה של ג'זוס להרכב מתקרבת, אני לא חושב שזה משהו שנראה אותו לוקח הרבה זמן.
ואנקטיה זה משהו שיכול להיות מוסט לאגף, או שמה מדובר פה על כנראה טרוסארד?
זה כנראה טרוסארד, כאילו אם אנחנו מדברים על מחליף למרטינלי, אני חושב שאפילו יותר מזה, אפילו נראה שם את אברס בקוסטיאציה מסוימת לפני שנראה את אנקטיה בעיניי.
טוב, על אברטון יש לך מה להגיד?
על אברטון לא, באמת פשוט לא.
מה עם ג'ורדן שלך?
ג'ורדן עדיין השוער שלי, היה על הספסל הפעם והביא יותר מהשוער השני שלי, הלאה הוא טרנר. טרנר לא יכולת להיות הצלה אחת. אז אין יותר להגיד על אברטון, זה נראה לא טוב. אם השחקן הכי משמעותי בהתקפה שלך הוא דוקורה, אתה במצב לא טוב.
מועמדת בחירה לירידה.
נראה שהיא כבר בייסיקלי שם, כאילו בייסיקלי, נראה לי כבר בלוז משובצים למשחקים בצ'מפיונשיפ. אברטון, תצטרך להשתפר בשביל שנדבר עליה יותר, אנחנו נמשיך למשחק הבא שלנו. למשחק בין ניוקאסל לברנטפורד. ניוקאסל מנצחת 1-0, קטן, חלק,
עם קלינשיט לראשונה,
עם קלינשיט לראשונה עונה. ניצחון שני, אחרי שלושה הפסדים רצופים, חואבים את ניוקאסל, כיף גדול, ובעיקר כיף על קאלום ווילסון, כי אנחנו מדברים עליו פה שבוע אחרי שבוע, ואנחנו אומרים, מתישהו יחזור, אנחנו מאמינים בזה, אנחנו מטיפים לאל תביאו איזק, היה את המחזור הראשון שהוא נותן שער ובישול, לא צמד, אני לא זוכר אפילו, ואמרנו, אנחנו לא הולכים לאיזק, יש את קאלום ווילסון, אז אפשר, אתה יודע שתכף הוא יכנס להרכב, וגם אם זה לא יהיה על חשבון איזק כמו שזה היה, אז יעשית את איזק לאגף, שחררו את האיזק, עוד רגע קלו מגיע, והנה קלו מגיע, ועשה את זה בצורה הכי קלומית שיש, בפנדל מדהים.
קלאסי.
מושלם. אין יותר מדי מה להגיד על המשחק הזה. המשחק מאוד קשוח, מאוד אינטנסיבי, בין שתי קבוצות, כדורגל אנגלי של פעם. כן. ניוקאסל שמרה על הקלין שיט, שחקני הגנה, בזה אחר זה הביאו את הבונוסים, בוטמן עם 3, טריפר עם 2, שר עם 1, זה נחמד למחזיקים, קיבלנו גם לראשונה עונה את ארווי ברנס, פותח בכנף שמאל, לא משחק מספיק טוב שלו, גם קלום ווילסון לא הגיע מספיק למצבים, תרגם את הפנדל כמו שצריך, אנטוני גורדון, חוץ מלסחול את הפנדל בהרמומיות, לא עשה יותר מדי, נגיעה על זה, נגיעה השבועית שלנו על שיפוט, זה לא פנדל. לא פנדל, זה מצבן. זה לא פנדל.
זה אומנות, אומנות להוציא פנדל כזה.
זה מצבן שזה פנדל, ואני חשבתי שהוא יבוטל, אני אגיד לך את האמת. אני חשבתי שהוא יבוטל, למרות שלא הייתי צריך לצפות לדבר כזה.
עכשיו, תן לי לאתגר אותך, ולשאול אותך משהו. ראינו אתמול, שוב יש לנו את הפריבילגיה לדבר על אחרי מחזור, חצי מחזור ליגת אלופות, ראינו אתמול את ניוקאסל עולה, חוזרת, לא יודע, חוזרת? הייתה פעם?
הייתה חוזרת לנו.
חוזרת לבמה הגדולה, מול לסנסירו, מול מילאן, ושם איזק בהרכב, ושם ברנס לא בהרכב, אחרי שהוא הורכב פעם ראשונה בהרכב.
יכול להיות שבאמת ההרכב הזה שראינו מניוקאסל נבע מתוך מחשבה על יום רביעי, כאילו, על יום שלישי.
אז זה מה שאני טועה, אם אשכרה זה עניין של רוטציות, ווילסון עלה כרוטציה לאיזק, או שמדובר פה אוקיי, אני רוצה את ווילסון בהרכב האנגלי, אני יודע איך הוא בליגה האנגלית, מה הוא יודע לתת לי, אני רוצה את הפנדל שלו מול רנפון, ותודה רבה. זה כאילו מבחינתי, אם אנחנו מדברים פנטזית עכשיו, אנחנו מאוד אוהבים לראות את ווילסון, על וייבו ייכנס לשם, כי אנחנו צריכים ורסטיליות בחוד, חסר לנו שם, אבל הייתי נזהר, ורק בגלל הסיבה שבאמת האלופות חזר, וזה יכול להעיד על איזושהי רוטציה, ולא כמגמה של, אוקיי, אני חוזר עם ווילסון קבוע להרכב.
אתה אומר בשבועות שאין ליגת אלופות, יכול להיות שלא צריך לפזר את העומס, יעדיף להמשיך עם איזק בתור החוד, כי הוא החלוץ הראשון
שלו. על אף שגם הוא ואימא שלו יודעים שווילסון זה הבחירה הנכונה.
בוודאי. כל אחד יודע.
מה לגבי הג'יני שלך?
ג'יני in a bottle. הג'יני הפעם לא שפשף. אנחנו רואים כמובן על אמבואמו, על ברנטפורד. משחק מתקשו מאוד, ניוקאסל ניצחה את המשחק הזה ברמה טקטית, ברנפורד לא הגיע כמעט למצבים מסוכנים, היה לוויסה איזה מצב גדול, שהוא נגח החוצה.
בלנק מובן.
בלנק מובן, אמבואמו.
נסלח.
בדיוק, אבל אמבואמו, מה שכן קצת הטריד אותי, וזה נקודה שכן הייתי רוצה להגיד לדבר, זה שראינו בדקה ה-70, חילוף משולש, שהכניס את קווין שאדה ואת ניל מופי, ומשם ראינו את מופי, את בואמו, יורד לשחק בתור המגן הימני, ממש בעמדה, הוא חזר מאוד אחורה, עשה את הפנדל שבסופו של דבר בוטל בבר, ממש נמשך עד הסוף אחורה ברמה שהוא היה צריך לרדת עם ארווי ברנס ולשמור עליו בהתקפה של ניוקאסל, ואז ביציאות הספורות שהיו באמת לא איכותיות מספיק של ברנפורד, הוא היה מאוד מאוד מאחורה, הוא עדיין נכס מטורף כשאנחנו מסתכלים על ברנפורד, השני משחקים הקרובים שלהם זה אברטון ופורסט, עדיין אנחנו רואים שבטופ 5 של הטרנספר דין, עדיין אנחנו רואים את אמבואמו, זה בערך קורה כל מחזור,
מטורף.
כל מחזור הוא נמצא בטופ 5 של הטרנספר דין, הוא נכס מדהים, העונה, מיותר לציין, פסק הזה פחות הלך, נמשיך איתו הלאה, כל בסדר, ריקו הנרי, יחולה החלמה מהירה.
ריקו הנרי, החלמה מהירה, לא יחזור לפני ינואר.
ריקו הנרי לדעתי גם אמר את העונה.
רוסלב עלה במקומו, מדס, שהוא מגן ימני, אני לא יודע אם זה באמת החילוף האולטימטיבי, אם זה מה שיקרה ויישאר, אבל זה מה שקרה.
נכון, אז באמת הנרי זה להעיף, וזה גם מטיל צל על נכסי הגנה מברנדפורד. אנחנו, הנרי היה נכס מאוד מאוד מומלץ, ועכשיו בעדרו זה לא מקרה קלאסי של תביא את המחליף.
לא.
זה מקרה שאתה אומר, תלכו לכיוונים אחרים, ובואו נראה רגע איך ברנדפורד נערכת מחדש לסיטואציה הזאת.
לא אמרנו את זה, תן לי במשפט אחד. בבקשה. נכס מניוקאסל.
בבקשה.
מה תרצה? הגנה.
הגנה מרגיש כמו עם הלוז המסתמה, עם הלוז עכשיו, שמרו לשער הנקי. כשאנחנו מדברים על הגנה, טריפייר, מקום ראשון, המחיר קצת מרתיע, אני מבין את זה, הוא 6.5, לא אחריו, אבל ב-4.5 אתה יכול להביא את בוטמן.
נכון.
אבל טריפייר, אנחנו יודעים, במשחק הזה פחות בא לידי ביטוי, אבל ראינו ש... במחת יצירת המצבים, הוא כן, בעונה שעברה ראינו אותו טופ מייצרי מצבים בליגה, זה יגיע, זה יכול להגיע, וככה גם הוא מקבל את הנקודות בונוס שלו, עכשיו הוא היה שני בבונוסים, טריפר בעיניי עדיין, נאמבר וואן נכס בניוקאסל. יש לך מישהו אחר בתור לחוץ ווילד קארד?
האמת שכן, יש לי את בוטמן, כי פשוט הוא 4.5 בקבוצה שעם לוז נוח.
אז אתה אומר 2 מיליון האלה ביניהם באמת הם...
כן, כן, הם קריטים, בטח שאנחנו מטרגטים את פרו. אנחנו צריכים כסף.
המסרי.
כן.
זה נכון. אבל לחלוטין, מגן של ניוקאסל צריך להיות שם.
לחלוטין.
אין ספק. אנחנו עוברים למשחק הבא, הפגיש... בין בורנמות לצ'לסי. ה-0-0 הראשון של העונה.
הראשון
של העונה.
וואה.
כן, מקווה שגם האחרון.
הייתי יכול לחתום שזה יבוא מכיוון צ'לסי.
זה באמת בכלל לא מפתיע. החוסר איכות זועק לשמיים. המשחק נפתח שעה לפני פתיחתו.
יפה מאוד.
אירועי המשחק התחילו שעה לפני... שגילינו...
זה האירוע הכי מעניין מהמשחק.
זה בגלל האירוע הכי מעניין, מהידיעה שצ'לסי עולה במערך של 4 בהגנה, צ'ילוול על הספסל. אני אתן פה איזה מיני שאוטאוט לעצמנו. במחזור הקודם אנחנו דיברנו על צ'לסי.
הדגל הוא רם.
הדגל הוא רם שם. אנחנו דיברנו על זה שצ'ילוול בשני משחקים, מתוך ה-4 הראשונים, יצא בדקה 60, וזה היה קרה כשפוטש ניסה לעבור, שעבר ל-4 בהגנה, רואים שהוא... לא מעריך את יכולותיו בתור מגן בקו של 4, אז דיברנו על זה שזה סכנה שאנחנו מתריעים עליה, עדיין, אובייסלי, לא הוצאתי אותו, לא ראיתי גם מצב שהוא יסופסל במחזור העוקב, אבל זה משהו שעכשיו, אם הוא היה איזה דגל חמוד שנפנפתי בו, זה כבר נורת אדמה אדומה, אזהרה מהבהבת בענק, צ'ילוול, בוודאות כבר לא נכס חובה כמו שדוברנו עליו, האם זה כבר שחקן של להטיס?
כרגע כן, בטח ובטח אם אנחנו מדברים על זה שיש לנו עליית ערך קטנה ממנו, אם אתם לא תעיפו, הוא צפוי לרדת במחיר בלילה השניים הקרובים, זה אמנם אם אתם איתו מההתחלה אתם יכולים לספוג, אבל אין שום סיבה שהוא לא ימשיך לרדת במחיר, בטח ובטח אם הוא לא יפתח במחזור הקרוב, זה כרגע נראה שזה פשוט לא בטוח, וזה לא שחסר אלטרנטיבות, בטח ובטח במחיר שהוא מוצע. אז צ'לסי כרגע, צ'ילוול, אני מנסה לחשוב על בכוח להוציא נכס מהקבוצה הזאת, יש לנו את האנדר פרפורמינג הגדול של העונה, בחוד, ג'קסון, שהוא היה צריך להיות כבר עם 5 שערים, בפועל הוא עם 1, בלי בישולים,
וכמה צהובים.
ודואג לפנק בצהוב כל מחזור, מה שאומר שהוא גם מרחק צהוב מלא להופיע.
מה שהיה.
אז גם זה ביג נו נו, פשוט אין פה שום דבר. גוסטו, מי שהצליח לעשות נקודות, סנצ'ז, אנשים שהצליחו לעשות 10 נקודות משוער, מדהים. אולי זה באמת הנכס היחיד שאני רואה שם שאפשר ללכת עליו, במחיר 4.5 סנצ'ז?
כן.
זה אולי הכיוון היחיד שאם אתם רוצים שוער מעניין, עם לוז בסדר, אני לא מצליח למצוא נכסים אחרים.
בדיוק, אנחנו רואים ברחבי, כשאתה מסתכל על קבוצות, אנחנו רואים קבוצות עם קול ווילים ועם גוסטויים לפעמים, מעט מאוד עם סנצ'ז, אבל לא יותר מזה, כאילו, ביחס לנזק שיכול להיות מקבוצה לא מספיק טובה הזאת, קיבלתם שתי קלין שיט עכשיו מלוטון וגם מול בורנמות.
למכור ולהגיד תודה.
למכור ולהגיד תודה, ממש ככה. ואם אנחנו נראים על סטרלינג וג'קסון, עוד יותר. למכור ולא להגיד תודה. למכור ולקלל בדרך לפח. כשאנחנו נראים על ג'קסון, כמובן, סטרלינג, הסיפור בעיניי בסטרלינג הוא קצת אחר. אני חייב לראות שאני מאוד מחבב את סטרלינג. אני לא האמנתי לו בתור נכס פנטזי, כי אני לא... אני התנגדתי מאוד לבעלה שהייתה אליו אחרי המשחק מול לוטון.
אבל כן נראה שהוא איש המרכזי.
אבל כן, בדיוק, נראה שהוא איש המרכזי, והוא נראה לא רע, קשה לו מאוד עם זה שהוא לבד, ממש מורגש חוסר האיכות לידו, מאוד מאוד מתקשה לידו, אבל הוא מייצר, הוא מגיע למצבים, הביתה החופשית שלו, אם יש לו גם את הביתות חופשיות בכלל, כאילו זה נחמד, ואנחנו רואים שביתה לא רעה, בכלל לא, ממש היה חסר כלום, שזה יהיה שער בשבילו, אז אני כן אוהב סטרלינג, עדיין בעיניי לא מספיק בשביל להגיע לקבוצה, לא יודע אם הייתי ממהר להעיף, כי אני מניח שכמעט לכל מי שמחזיק אותו, נפתחו שריפות לא פחות גדולות בשבוע האחרון, אז יכול להיות שהוא לא מהמיידיים להעיף, אבל זה בהחלט לא משהו לרוץ אליו, וצ'לסי באמת מאכזבת, בורנמות, הייתה לה פתיחה מאוד מאוד קשה, דיברנו על איראולה ועל הכדורגל, המשחק הזה הם היו פחות טובים, פחות הגיעו למצבים, רק לקראת הסיום, שהמשחק קצת התבלגן, והיה משחק מרחבה לרחבה, ראינו צולנקה לבדו מגיע לשלושה מצבים, סנצ'ז נתן שם יצירה יפה לאחד מהם, שוב, אנחנו אומרים את זה על בורנמות כל שבוע, שאנחנו עוד נגיע אולי לרגע שנסתכל יותר לכיוון שלכם, אבל כרגע זה לא שם, ואנחנו נאלץ להמשיך לחכות, ואנחנו נתקדם, ונגיע, נשארו לנו שלושה משחקים, נעשה אותם טיפה יותר מהר, כי פחות יש מה להגיד עליהם, ונתחיל באסטון וילה, מנצחת את קריסטל פלאס, אסטון וילה 3, קריסטל פלאס 1, ראשון, לעלות על לוח, אוטסון אדוארד, כן, אני רוצה שניגע בו. מנגד, וילה ענתה בשלושה שערים, אחד של דורן, שער מדהים, דקה 87, כאילו, התחיל המהפך, פנדל, שוב, אלוהים, לא פנדל, לא פנדל,
אני חולק
לא על... קרוב לפנדל.
אני חולק על איתי, תשמע, השופט, השופט הלך לבר והחליט, עבר קרא לו והוא התעקש שזה פנדל.
אז עבר יודע, אז במקרה הזה עבר ידע על מה הוא מדבר, לא פנדל.
אני ראיתי את זה כמעין הכשלה ואז בעיטה בכדור. כאילו היה שם קודם מגע עם הרגל של ווטקינס ורק אז נגיע בכדור. תשמע, זה לא, מה שאני מוציא מזה בשורה התחתונה, זה תמכרו את ווטקינס.
בדיוק. נתן לנו בישול פרידה בהכי חאווה שיכול להיות.
דאג לרדת במחיר.
דאג לרדת במחיר ולהטיס. דוגלס לואיז, הפנדליסט, לא ווטקינס, תרגיל ל-2-1, וליאון ביילי מבישול של דיאבי, השילוב ביניהם מדהים. בואו נעשה את זה ככה, ניגע בשני נכסים בכל קבוצה. איזה ואדוארד וקריסטל פלאס, שוט.
איזה, אנחנו מדברים פה על שחקן שהוא underperforming רציני בעונה הזאת, עד עכשיו, ואדוארד בדיוק הפוך, אדוארד שם עם 4 שערים, שזה בגדול מלך השערים אחרי המפלצת מסיטי, וצריך לתת לו את הכבוד הזה, סיומת נהדרת, אחרי צמד, ממשיך את היכולת המעולה, אין סיבה לא להביא. אין סיבה, נכס מצוין, אין סיבה לא להביא.
לגמרי, אוטסון אדוארד, במחיר שלו, ומתרומה שהוא נותן, בינתיים מדהים, איזה אחד מייצר המצבים הגדולים בליגה, באמת מייצר המון המון, עדיין לא מביא זה לידי ביטוי במספרים, יש לנו, יש לנו רק שער אחד מתחילת העונה, אבל הוא כן שם, הוא כן מייצר, הוא בועט, הוא מקום שני בביתות לשער בכל הליגה.
וואו.
אחרי אהלנד. המספרים יגיעו, יכולים להגיע, בוא נגיד ככה. אני לא רוצה להתחייב, אנחנו יודעים שהוא יודע לעשות את זה, וזה יכול להגיע.
צד שני,
אסטון וילה,
נכסים שלך.
יש לנו את נכס ש... כבר שבוע אחרי שבוע מקבל מחמאות, ושבוע אחרי שבוע אחד שזוכה לביקורות, וזה לא השתנה השבוע. שניהם החזירו את אותה כמות נקודות, 5 עם בישול, דיאבי, הרבה יותר מרשים, הרבה יותר טוב, הרבה יותר מחובר מרגיש. אנחנו קיבלנו בישול נהדר בתוסף הזמן לביילי.
נפסל לו גול לדיאבי, הוא כבש.
נכון, פתיחת עונה, אמת, נכון, מבישול של פאו טורס, היה רגעים של חרדה, היה אצלי עמוק עמוק על הספסל, פאו טורס, וזה עוד היה בשלב שווילה לא הייתה בפיגור, אפשר לשנרך פה למופע מהספסל, וווטקינס, בישול אמנם, מהכאילו פנדל הזה, אבל לא מצליח למצוא את הרשת, 0.64 XG, ממשיך להחמיץ מצבים גדולים.
מצבים גדולים, מחמיץ מצבים גדולים.
עדיין ללא שער העונה. ההחזרים כן נמצאים שם בדמות סחיטות פנדלים ובישולים, אבל הוא לא מייצר את מה שרצינו ממנו.
נגיעה האחרונה, מתיו קאש, הוא מאוד מעורב, מאוד התקפי. נכון שמאז אותם 16 או 17 נקודות אגדיות לא ראינו ממנו שום דבר, אבל הוא שם, הוא עם expected goals של קשרים, אם לא להגיד חלוצים. זה לגמרי מישהו לשים עליו את העין, מחיר טוב, מחיר סביר, אני אחזור איתו מהווילד קארד.
יפה. המשחק הבא, נוטינגהאם פורסט, מארחת את ברנלי ביום שני בלילה. בערך הדבר הכי מעניין מהמשחק הזה, זה השאלה האם טרנר יפתח, או שאנחנו נקבל את השוער שלנו מהספסל. אז אכן טרנר פתח.
אכן
טרנר ספג. באופן לא מפתיע. כמו שקרה במשחק הקודש לו נגד שפילד, שפתחנו אותו ואמרנו, אין קל כזה שהוא יספוג. פשוט ספג את השער האחד, המעצבן שלו, עצר שתיים, לא צריך להציג את העצירה השלישית, במשך 80 דקות. זה בגדול על טרנר. בואו ניגע בקצרה בנכסים מקדימה של פורסט, כי כן יש שם קצת עניין, קצת זה understatement שאנחנו מדברים על אהרוני.
אבל אתה אומר מה, אתה תביא את אהרוני? אתה תביא אותו?
למה לא? שחקן שיחזיר כל מחזור.
תשמע, זה חלוץ של פורסט. אתה רואה את עצמך עולה איתו בהרכב? זה מה שאני, אוקיי, הבאת
אותו. אני עכשיו אותו נגד ברנלי, אני לא עולה איתו בהרכב? בטח שעולה איתו.
תשמע, זה עניין, זה עניין, זה תמיד מפחיד להביא את הדברים כאלה, כי יש ממש, הבעיה בנכסים האלה שהם באמת טובים, אבל יש מעט מאוד משחקים במהלך העונה, שאתה מעלה אותם בהרכב, כשיש לך נגיד 13 או 14 שחקנים. קשה, נכון. קשה למצוא את המחזור לבוא ולהגיד, אוקיי, בוא תעלה ב-11.
מסכים, אבל בינתיים, ארוני...
לחלוטין, במבחן התוצאה, אין ספק.
לפעמים במשחק הזה צריך להיות משחק של אמיצים.
שזה overperforming. חשוב להגיד.
חשוב לציין, זה נכון. עוד שחקן בפורסט, גיבס ווייט, הוא השחקן המרכזי בקבוצה, הכי טוב בקבוצה. נמצא בכל עמדה על המגרש, מגיע גם מימין, גם משמאל. השחקן הכי משמעותי בהתקפה, עם 4 ניסיונות הפקעה, משחק לא רע. הפעם ללא החזרים, לא שער לא בישול, פעם זה היה עצור עדו עם שער מדהים. אבל גיבס ווייט גם אחלה של אופציה, יכולה להיות. ברנלי, יש לך משהו להגיד על ברנלי?
אף לא דבר.
בדיוק, היחיד שאולי שווה התייחסות וגם הוא יעלם לנו זה ליל פוסטר, שער פסול, צ'ק, בישול מקרי, צ'ק, החמצה גדולה, צ'ק, ואדום ששלח אותו הביתה למרפק שהוא נתן שם בדקות הסיום. באמת אין יותר מנהם מה להגיד על ברנלי, מחזור הבא, כמו שאמרנו, נגד יונייטד. מעניין לראות אם הם השיגו את המסקנות מהשלושה משחקים הקודמים שפתחו אותם בבית שלהם, אם הם קצת יפיקו לקחים ויבינו שהם קבוצה תחתית בפרמייר ליג והתחילו להתנהג בהתאם. יהיה מעניין לראות אותם נגד יונייטד.
זה תוכנה, זה קרב תחתית מה שנקרא.
לגמרי, חלוטין.
ולכינוח שלנו, לוטון.
לוטון, לוטון טאון, התארחה אצל פולאם והפסידה 1-0 קטן.
משתפרת לוטון. מחכים לנקודה הראשונה, עדיין.
חשוב, זה הקבוצה היחידה בליגה ללא נקודות.
עם משחק חסר, נכון.
נכון.
אבל תשמע, אם אני צריך להגיד מתי זה יקרה, זה יקרה באורווה. רק שם אני רואה את זה קורה, בקופסה, אורווה, איך תקרא לזה. אבל אין באמת מה לדבר. בוא נתחיל בלדבר על רגע על פולאם, כי על לוטון דווקא יש מה לדבר, נכון, דווקא פולאם, בגלל הלוז.
בדיוק, פולאם ננקה רגע בקצרה, אמרנו שער של שער של ויניסיוס מבישול של טים רים. לנו בשער שמר את השלוש נקודות, את הקלין שיט. זה בערך הנכס אולי היחיד ש מוחזק, הסנת המוטל עליו.
ראינו שחקנים מהליגות שלנו שעלו מווילד קארד, או לא מווילד קארד, והכניסו את אנדרס פררה.
בדיוק, זה כבר ללכת אול אין על אני מטרגט יריבות של לוטון, ממש, זה מרגיש לי כאילו כל מחזור הם מנסים את החילוף היחיד שלהם, כדי להביא את השחקן המשמעותי בקבוצה היריבה נגד לוטון. אז אנדרס פררה במשחק לא מספיק טוב, שוב, משחק רע של שתי הקבוצות, דווקא לוטון הייתה לו רע שהגיע לשלושה מצבים גדולים, ששניים מהם יצר המגן קבורה, שהוא שחקן לואו בג'ט שנמצא בלא
גופה מגן, מדהימה.
הוא גופה מדהימה, זה גופה שאנחנו רואים. אני בטוח שרוב מי שמאזין לנו ראה אותו בליגות שלו, בין אם אצלו או אצל חברים אחרים בליגה, הוא מופיע בהרבה קבוצות. אובייסלי עכשיו סיים את המשחק בלי כלום, אבל יצר שתי מצבים גדולים. מעניין, במיוחד שיש לנו את הדאבל גיימוויק בקרוב.
יש לנו שלושה משחקים עכשיו של לוטון יוצאת אליהם, וולפס, אברטון וברנלי.
נכון.
זה שברנלי ואברטון זה מחזור כפול. בעונה כזאת שעדיין הקלין שיטים לא מגיעים, לא מופיעים, אני לא רואה סיבה לא לעלות עם גופה, שאיפשהו בתיאוריה מבטיחה לנו ארבע נקודות על שתי משחקים שבהם הוא משתתף, ואולי איזה בונוס מבישול, אולי איזה קלין שיט בטעות, איזה אפס, זה שני משחקים תחתית. אני לא חושב שאברטון עד עכשיו הציגה כדורגל יותר טוב מלוטון, מה שמציב את המשחק הזה כסוג של שווה בשווה, ובמשחק הזה פלוס עוד חצי משחק מול ברנלי, שאולי מראה קצת יכולת יותר טובה ממשתיהן, אבל עדיין לא, היא משחקת פתוח ושם דווקא כן יכולה לספוג. אני כן רואה סיבה להציב אותו ברכב, כי להבטיח את הארבע נקודות, במה שנקרא במינימום, או
לא בהכרח, אבל
נכון,
בסבירות
גבוהה. אני עם הפרצוף שלי אקבל אדום במשחק הראשון, אבל בסדר. אבל זה לגמרי נראה לי, המהלך.
אנשים עוד זוכרים את עמנואל דניס.
עמנואל דניס, או מנה גם היה לו כפול עם פציעה. אז באמת קבורה נראה לי אפשרות מעולה לכפול הזה, בטח שהוא גופה, ויש את הכל יכול.
קרטון מוריס, האיש שאנחנו אוהבים לאהוב בלוטון, ואנחנו מחכים לבואו. עד כה העונה הוא עם שער ובישול, שזה נחמד מאוד בקבוצה ש
יותר שערים מווטקינס.
יותר תרומה התקפית מניקולס ג'קסון, שרק עם שער, למשל. אז יש לנו את קרטון מוריס, לקראת השלישייה הזאת שדיברת עליה עכשיו, וולפס ומחזור כפול שיש לו, בחמש וחצי, יכול להיות מעניין.
יכול להיות מעניין. גם אותם סיבות.
זה לאמיצים.
אותם סיבות. כן, זה לאמיצים, אבל באותם סיבות, יכול להיות בשני משחקים כאלה, באמת צריך להבין שזה כאילו יש להם שני משחקים מהצ'מפיונשיפ, סוף סוף ממשהו שהם יכולים לעמוד מולו ראש בראש, בצורה מכבדת, משהו נקרא להסתכל להם בלבן של העיניים, ולבוא צריך כדורגל. להגיד לכם שב-180 דקות הוא לא שווה החזר, אלא הוא שווה החזר ב-180 דקות מול קבוצות שברמתו.
לחלוטין. אז אלה היו עשרת המשחקים של המחזור החמישי. סיימנו אותם, ועכשיו אנחנו נתפנה כדי לדבר על מה הלאה. בואו נציג רגע את המשחקים של המחזור הקרוב. שלנו, המחזור ייפתח ביום שבת, והסתיים ביום ראשון, בעיצומו של יום כיפור.
ראשון אנחנו לפני יום כיפור מקבלים ב-4 דרבי לונדוני אסיסי, שזה כיף גדול.
השעות של המשחקים קצת מוזרות, ונראה שאפילו אולי מתחשבות בקהל היהודי.
במנור,
או בקהל היהודי. אני כאילו קשה לי מאוד כאילו למצוא הסבר אחר לזה שאנחנו קיבלים את ארסן נגד ספרס בשעה 4 ולא בסטרות של 6:30.
נכון.
יש פה איזה משהו מוזר, יש פה עניין של שעות, אני בטוח ש...
יהודים מעורבים.
שקורה משהו. המחזור מתחיל ב-5 שעון ישראל, אין לנו משחק של 2:30 גם. אז יש לנו קריסטל פלאס נגד פולאם, לוטון וולפס, סיטי תארח את נוטינגהאם פורסט, ברנטפורד את אברטון, ברנלי במשחק של להכניס היומנים נגד יונייטד, דרבי לונדוני בין ארסנל לטוטנהאם, ברייטון נגד בורנמות, צ'לסי וילה, ליברפול, ווסטהאם, עוד משחק מעניין, גם ביום ראשון בשעה 4, והמחזור ינהל ביום ראשון ב-6:30, עם שפילד יונייטד נגד ניוקאסל. יאללה, בוא נדבר, לקראת מחזור 6, אתה עם ווילד קארד לחוץ, תן לנו את המגדלור שלך למחזור הקרוב ולבנייה של הווילד קארד. מי באמת, הקווים המנחים שלך, שמהם אתה לא מוכן לסטות, והם מכתיבים לך בעצם גם את המשך הבנייה של הקבוצה.
קודם כל אני אתחיל ואגיד שהמחזור הזה הוא לא אידיאלי לווילד קארד, כי המחזור הספציפי, תמיד בווילד קארד אתה משאיר לך איזה שחקן שתיים שאתה מטרגט למחזור שניים הקרובים, בעוד את השאר אתה בונה יותר ללונג רן, אבל המחזור הקרוב הוא לא מחזור נוח. אם אני צריך כרגע לדבר על השלישיית הגנה שאני עומד איתה, זה בוטמן שאומנם במשחק מול שפילד בחוץ, סטופיניאן מול בורנמות בבית, ווייט מול
טוט.
ווייט מול טוט, מהסיבה, שוב, מהסיבה שאני באמת חושב שהוא שחקן ההגנה מושלם. אם אני צריך לדבר כמו שהגדרת את זה על מגדלורים, לא חושב שיש יותר משני
נוריד את אלן וסאקה. סאקה גם מס, נכון? או שלא?
לא,
וואלה.
לא, סאקה לא מס, דווקא בגלל ש... אני אומר, הגיע הזמן קצת לשונות, כי הוא לא מתפוצץ, הבן אדם לא מתפוצץ, ואני רואה שארסנל במגמה של... שלא יודע שזה...
אנחנו רואים אותו מאוד סולידי, מאוד מחזיר, אבל...
גם ההחזרות שלו, לא השני ההחזרות האחרונות, הן החזרות בקושי רב, ההחזרות לדקלן רייס, נו באמת, זה היה החזרה שמתנה מדקלן הוא קיבל שם.
נכון.
גול מרגש, אבל מתנה. זה לא משהו, הבישול לטרוסארד יפה, וטרוסארד הוציא שם ביתה שאלוהים יודע מאיך הוא הצליח להוציא ביתה כזאת, אבל הוא לא מספיק שם, וההתלבטות שלי שם זה כרגע סאקה או ראשפורד, שם ההתלבטות, אבל אם אנחנו מדברים על מגדלורים, אז כמובן אלנד אנחנו לא מדברים, אבל אלוורז שם לחלוטין, סלח. אני חוזר, כמו שאמרתי, חוזר למקורות, לסלח, וזו פעם ראשונה שאני מביא אותו, את מיסטר אמבואמו, אבל הוא נכנס להרכב שלי. שוב, כדבר הסולידי, כדבר האחראי, שהריגושים יבואו מכיוון ווסטהאם של ג'יימס, ולא בואן, דווקא, הולך עם ג'יימס, וזהו, זה ככה אני רואה את זה. לגבי השוערים, אני טרנר סוג של נתן לי את הקלירנס להמשיך עם שני שוערים של 4, איתו ועם הריאולה, ובקוננות למחזור הבא יש לי את שני הנכסים שדיברנו עליהם לפני רגע בלוטון, את קבורה ומוריס, שמחכים, הם יושבים שם על הספסל, עושים את החימור.
אתה אוהב משחקים כפולים, אתה לא משחק משחקים, אתה רוצה לבוא מחומש.
תשמע, אחת הסיבות להיות לווילד קארד הזה היה להבין שאני יודע שכנראה הרוב הגדול יצא לו בפגרת נבחרות עוד שני מחזורים. הבנתי שאני קצת מאחורה, אז צריך להרוויח את השני מחזורים האלה גם. 2.5 עם הכפול הזה.
לגמרי, נכון. אז אם אנחנו רגע מנסים לעשות סדר ולפי עמדות, אז אם אנחנו מדברים על שוערים, אתה אומר, הדבר הכי בטוח כרגע שקיים עלי האדמות, זה שאריולה בשער.
אריולה בשער, על אף המשחק הלא מזמין מול ליברפול באנפילד.
נכון, אבל באופן כללי, אנחנו מדברים על ווילד קארד, כאילו, אפילו לא בווילד קארד, אם אנחנו בוחנים שוערים, הוא השוער
מספר אחד.
מספר אחד במשחק.
value for money.
בדיוק, יש לנו את טרנר, שאנחנו לא סגורים לגביו, ואם אנחנו רוצים להסתכל הלאה, אם אנחנו מגלים שטרנר לא משחק כדורגל, פתאום, אז לנו, ב4.5.
נכון, וחוץ מזה, זה לא קורה, זה ממש נורמלי לחלוטין לעלות עם שוער אחד, זה לא משהו שלא עושים, זה בדרך כלל רוב הקבוצות, בעונות קודמות שמחזיקים שוער ב-4 וחצי ושוער גופה. אז פה יש לך שוער ב-4 ואתה יכול להחזיק את השוער גופה. טרנר יעלה או לא יעלה. הבנתי שאני אשלם עם זה. אין לי בעיה לרוץ עם שוער אחד.
יפה. הגנה. ניוקאסל.
ניוקאסל חד משמעית. אם לא דאבל אפילו, מי שיכול.
אפילו דאבל. סטופיניאן.
סטופיניאן מאסט.
ומשם
ריגושים.
להתברע.
כן, ריגושים. אפשר קש, אפשר אומרו, אפשר אודוגי. אפשר ללכת להרבה כיוונים שם. אם אנחנו מדברים על להתרחק, זה להתרחק אמרנו לדעתנו כרגע מצ'ילואל, לדעתי. רק מהסיבה שזה לא יציב. זה לא יציב, ואנחנו לא רוצים להתעסק עם דברים לא יציבים.
צ'ילואל, על אף הלוז המזמין של ברנטפורד, גם להמתין עם הגנת ברנטפורד, אנחנו רואים שפלאקן בשער הוא עושה טעויות, כאילו יש לו טעויות מוזרות כל משחק, כאילו זה לא היציבות של ראיה, אז באמת מרגע שהנרי לא על המדף, ברנטפורד בעיניי פחות מזמינה בתור קבוצת הגנה, למרות שיש לה נגיד עכשיו אברטון ופורסט בשניים הקרובים. סיטי, אמרנו אלן ואלוורז מרגיש מאסט.
אלן ואלוורז מרגיש מאסט.
לא מצרפים לזה שלישי?
קשה. קשה מישהו שהתקפי שלישי. קשה.
לא מצרפי שלישי.
קשה, יש מבחר.
יש את פודן,
רודרי.
הוא נכנס, ברנרדו, רודרי. לא, נצא בתוך לקודר אחר שהנכס המשמעותי, החשוד המיידי הראשון, שהוא לא שניהם יהיה פודן. ו... להיות שלושה מסיטי מרגיש אולי יותר מדי. ליברפול שף סלח,
ליברפול שף סלח בקישור,
זה יגיע גם הגולים.
אגב לואיס דיאז לגמרי, אני לא פוס, אני מרגיש, אני ישבתי ראיתי את כל המשחק, מרגיש לי שאחרי המשחק הזה קלופ מעין הבין שזה אין מה לעשות, זה צריך להיות סלח, נוניז ודיאז. זה הוא מבין את זה, הוא מבין את זה, האוהדים הבינו את זה, המשחק הבין את זה. אני חושב שזאת תהיה השלישייה המרכזית, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שנוניז תמיד חשוף לאיזה חילוף, דקה 62, דקה 60, עזוב, ישלים את ה-60 דקות, בסדר, קיבלת את הנקודה. אבל אין לך שם שחקן חרמן 90 דקות, וזה קריטי, זה קריטי, זה קריטי בפנטזי, זה קריטי בפרמר ליג, ה-20 דקות, ה-10 דקות, בטח ובטח עם הערכות הזמן. אתה מקבל פה עוד, עוד, עוד 10 דקות, עוד 8 דקות, עוד 12 דקות למשחק, ואתה רוצה את השחקן שלך שם, אתה רוצה את העוד גול, אתה רוצה את, את, את העוד נקודת בונוס, זה חשוב, זה קריטי, ומה לעשות, שרק המצרי שם לקבל את זה. אז מבחינת ליברפול, כמו שאמרת, זה סלח בקישור, עוד קישור, אני לריגוש, אמרנו אמבואמו, זה ברור, אין מה להגיד. אם צריך לריגוש, אמרתי שכל אחד, אני תמיד מאמין שחייב איזה ריגוש שלך, אצלי זה כרגע וורד פראוס, וכנראה שאני יוציא סאקה, שעצם ההוצאה של סאקה זה ריגוש, כי זה פותח את עצמי כן, אבל אני פשוט רואה את הלוז שלו עם טוטנאם וסיטי וצ'לסי, לעומת הלוז של יונייטד, שמעלה את ברנלי, פאלאס, ברנדפורד ושפילד, ואני רואה, אני פשוט מסתכל על זה עכשיו איתכם ביחד, ואני אומר, רשפורד עדיף על סאקה כרגע, בלוז הנוכחי.
בראש בראש סאקה רשפורד, אתה הולך עם רשפורד.
כרגע, לארבעה מחזורים הקרובים, כן.
בהתקפה באמת מסתמן שהם נהיה כבר שניים שהם ניילד, גם אלוורז משאיר מקום לחלוץ אחד.
נכון. אגב, שאלה, אני אתן לך שאלה מעניינת.
בבקשה.
האם עולה בדעתך לקפטן את אלוף העולם על פני אלנד? האם זה משהו שחשבת עליו עד כה?
לא.
ולא תחשוב?
אני אחשוב אולי, אבל אני חושב שאלן בא עצבני ולהתפוצץ. אבל זה משהו שאתה חושב כל שבוע. אני אחשוב את זה, ספוילר, אני אחשוב את זה גם שבוע הבא. בין אם הוא יפקיע שלושה, או בין אם לא יפקיע בכלל, הוא יבוא עצבני ויבוא להתפוצץ. אז לא, כרגע לא. למרות שעד עכשיו לא עלתה לי המחשבה הזאת לקפטן את אלברז, מתוך ידיעה שהוא דיפרנציאל, הוא דיפרנציאל, ומספיק לי הניקוד הרגיל שלו בשביל ליהנות ממה שהוא ייתן. עכשיו, מהשבוע וקדימה, אני יודע שהוא כבר לא כזה דיפרנציאל, ואם אני רוצה ליהנות, ואם אני מאמין שהוא יתפוצץ, ואני רוצה ליהנות מזה, אני צריך כנראה גם לקפטן אותו. כי אני מרגיש שכל העולם הולך להיות עם אלברז, וזה כואב לי, אבל...
הוא כרגע על 22%.
I said you free, חוליאן. תלך עם את הילד של העולם. תהיה עם כולם.
טוב, זהו, ויש לי כמובן, כמו שאמרנו, את מוריס ממתין ב...
אז מוריס, אז אם אנחנו מדברים על ויילדקארד, או לא רק ויילדקארד, חלוצים, יש לנו את אלן ואלברז. האלברז מאפשר אולי לשים חלוץ במחיר יותר גבוה, כמו נוניאז, או וילסון, שזה מאוד טובות, אבל מאפשר לנו גם ללכת לחלוץ לואו בג'ט, בין או גופה מוחלטת, ארצ'ר, או ללכת לקרטו מוריס, שזה ייצור קיליים כזה, או 5.5, לואו בג'ט, מאפשר לך לעשות דברים אחרים יפים בתור בעמדות הקישור וההגנה. זה באמת האופציות שנראות.
לגמרי. מאמנים שיש להם דברים לא דחופים, כמוך למשל, שעכשיו יכול לשחק בשיפוצים להרכב
ובהערכות
קדימה. בדיוק, הערכות קדימה. אתה יכול לחשוב על הדבר הזה.
בדיוק, אז באמת כרגע קרטון מוריס הוא נמצא גבוה על סדר היום אצלי, גם אם זה לא באופן דחוף עכשיו למשחק מול וולפס, אלא יותר למחזור הכפול, זה דבר שנשקל, במיוחד כי אני רוצה להעיף את ווטקינס לאלף הזזל, ולא לראות אותו יותר. אני כועס. עוד משהו להוסיף?
לא, נראה לי ש...
איך אתה מסכם את הפרק?
כיף, כיף גדול, כיף גדול לחפור על המשחק הזה שאנחנו כל כך אוהבים לסנוא, ואוהבים לסנוא ושונאים לאהוב.
בדיוק.
כיף, כיף גדול, מקווה להיות פה שוב, אולי בהרכב יותר רחב, לבוא להציג קצת ללייטריקס. ויאללה, שיהיה לנו... תן לי תלת פיגרס, פעם אחת, תן לי, תן לי.
תלת פיגרס, ואחרי מחזור כזה אנשים מסתפקים
שהקטע
שלהם ייתן 8 נקודות.
צריך התאוששות.
לגמרי, ריקאברי. אז תודה רבה לכם שהזנתם. תודה רבה לך, רועי שמש.
תודה לך.
ואנחנו ניפגש בשבוע הבא. תודה רבה לכם. יאללה ביי.